העולם. כך אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. הוא אומר מצרים זה כל הארצות. כל הארצות נקראות ארץ מצרים חוץ מארץ ישראל. הכל נקרא מצרים. אז אותו עניין. אתה בחרת להיות עכשיו מהצדיקים, או חז ושלום הפוך. והרי שבכל הגימל בחינות, כן, עולם, שנה ונפש, יש בחינת צמצום ויש בחינת אור. שתי הבחינות הן להשלמת הבניין. לאור כל זה יש לבאר עניין ימי בין המסרים. זה שדרם מצד שורש הבריאה. שבבחינת שנה הם ימי צמצום וזמן מלוכת מלכי אדום. למאור ששייך לשנה הבאה. שאז נשברו הכלים ונפלו רפח ניצוצים ונתגבר כוח הרע בעולם. ולכן כנגדם יש כך א' ימים בשנה, מראש השנה עד הושענא רבה, שהם שורש לימי התיקון של כל השנה. אז בעצם אנחנו מתחילים את הבניין ב-21 ימים של תיקון. וימים אלו הם ימי צמצום, כמו שהוא כבר מתחילת הבריאה, גם לולא החטאים שנעשו בהם. לא שייך בכלל לחטאים שנעשו בהם. הימים הם חייבים להיות ימי צמצום, כי בלי זה אתה לא יכול לבנות. וזו כוונת דברי הילכות לפי הבנת אחידה.
אבל אמרנו שלא ימי צמצום.
מה שמה?
ימי צמצום זה דווקא מזיין לתמוד לפרישה בעם.
נכון. אבל כשאתה מגיע לשם אתה באפס. מהצמצום הזה אתה בונה. זאת אומרת, זה ימי דין, בגלל שהבניין, מה זה דין? דין וצמצום, זה לא שאין כלום. זה שאתה מתחיל לבנות לפי מידות. ברגע שאתה מתחיל לבנות לפי מידה, היום הראשון הוא יום הדין, שבעצם אתה בעצם בוחר לך. למה בראש השנה אפשר לבחור לאן אתה רוצה ללכת? למה שם אתה מבקש מלכות? כי מלכות זה ברצון. איך הגעת לרצון? ללכת באפס.
זה אומר כמו, אני לא פחם את הטקסט, זה אומר שגם ימין אלה נימי צמצום כמו שוכבה מתחילת הדרך גם לולי החטאים שנעשו בהם ולא נעשו בהם אחת מהחטאים שנעשו בימי הצמצום זה אנחנו מדברים על זה אין כמו תשעה ואה ולא על ככה אלף ימי תשרי אלא אם נדבר על הימים, על הימים...
לא,
זה דבר בהתחלה, שהם כן שם בתמוז אלול.
הבניין המקורי, שהוא אמר לפני, לפי החידה, הוא ראש השנה, יום הדין, ביוזיין בתמוז,
שם לא תמצאו גם.
זאת אומרת, שמשם מתחיל הבניין באמת. אותם ימים הם אותם ימים. אותם ימים של צמצום הם אותם ימים של בניין. לא כפי שאנחנו רואים את זה היום. אנחנו היום בראש השנה אחר, כן, בזמן אחר. זה היה בתשרי. הוא מדבר על המקור. וימים, בוא נחזור על זה. וימים אלו הם ימי צמצום כמו שהוקבע מתחילת הבריאה, כן? לא מה שאנחנו רואים היום. הקביעה המקורית. גם לולי החטאים שנעשו בהם. של חטא העגל וכל החטאים, כן? 17 בתמוז. לפני זה כבר הוקבע שיהיו ימי דין. וזה כוונת דברי הלכות לפי הבנת אחידה, אתה רואה? הנה, הוא מביא את זה. שלולי חטא העגל, אלו ימי ראש השנה. זה אותם ימים, וימי כיפור, וסוכות. היום יש 21 יום, מנותקים עוד 21 יום. במקור זה אותם 21 יום שהם כפולים. יש בהם את הצמצום ואפשרות בניין. אז גם שהם מבית אבל באחד. פה יש 21 יום של ימי בין המצרים, 21 יום מראש השנה עד השנה הרבה, ובאמצע יש את כל התשובה. יש לנו מין מצב כזה של האוויר. אז בשורש זה היה ככה, והקדוש ברוך הוא היה דן בהם את העולם. מה שיש להבין בפשוטו, הרי לולי חטא העגל כבר היה עולם התיקון וישראל כמלאכים. למה הם ימי דין לדון את העולם. והכרח מבואר שאין הכוונה ימי דין משום חטא ופשע, אלא שהם ימי צמצום ושליטת מידת הדין, משום שאז הוא הצילות כוחות הגבורה. דין זה לא שלילה, שלילות, שליליות, זה ימים של גבורה. זאת אומרת שאתה בוחר, מתגבר, כן, גבורה, תארי, יש לך בחירה חופשית, זה הגבורה, זה הדין, השייכים למאורו של שנה זו. ואף שישראל היו כמלאכים ומתגברים על כוח הרע, צמצום, אבל הבריאה של טוב ורע מתחדש בכל שנה ונעשה בה בירוש של הטוב. ולכן י' ז' בתמוז היה תחילת ימי מלכות אדום, זה המלכי, ובתשעה באב גמר מלכותה, יום הכיפורים, והיו אלו ימי דין, ונגדם כף א' ימי כיפורים. וביור העניין של משפר כף א' יום הוא לפי מה שמבואר בעת חיים ובמבוא שערים, שבכל כלי שנשבר היו ג' בחינות, כלים פנימיים, אמצעים וחיצוניים. כל כלי בנוי משלוש מדרגות האלה שנפלו לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. זאת אומרת שהפנימיים נפלו לעולם הבריאה, אמצעים נפלו לעולם היצירה, והחיצוניות של הכלי נפלה לעולם העשייה. וכיוון שהיה זה בשבעה מלאכים, לכן הם שלוש מפול שבע, 21 יום. מכאן נובע המספר, זה השורש. והנה, תחילת הדברים בי"ז תמוז, שבו הביטול בג' ראשונות. שים לב, לא שפירה, ביטול. כן? כי אין בג' ראשונות מושג של שבירה. אי אפשר להתבטא בצורה כזאת על ג' ראשונות. אין שם שבירה, אבל יש ביטול, יש נפילה.
זה אמרנו שהם לא יודעים מה זה. זה היה מאוד בחסר.
כן, נכון. אז יש ביטול שם. מה זה הביטול? זה שבעצם, אם קצת נעמיק, שם מביא הרב שזה האחוריים של גר, ששם הייתה נפילה. גם בגר יש פנים ואחור, פנים זה החלק העליון, אחור, אני מזכיר לכם, זה החלק התחתון, מנצח ומטה או מחצת ומטה,
שם הורדה לכלים.
כן, מה?
כן, הורדה לכלים.
נכון, אז שם הייתה נפילה. כן, אבל בפנים של גר כמובן שלא הייתה נפילה, לא נפילה ולא שבירה ולא כלום. כי כמו אתה אומר, הם היו בסגולטה. כן. לא סגול, סגולטה, כן? הפוך. יותר, חוכמה ובינה. החסד מתחיל בסגול. חסד גבורת יותר. הייתי או לא? מה זה?
סגול.
סגול. מה זה סגול? איזה ספירה זה סגול? חסד. למעלה זה כתר חוכמה ובינה. אתה רואה? כמו שיש מראה ביניהם. זה סגולטה. זה ג' ראשונות. ג' ראשונות זה סגולטה. מחסד ומטה זה נקרא סגולטה. והנה תחילת הדברים בי"ז תמוז, שבו הביטול בגר, כמו שכתב האריז"ל בפרשת קדושים בפסוק את שבתותי תשמורו, כי הגר, אל תסתכלו על מה שכתוב מאחור, אחות שזה סתם צילומים עשוקים, נעשה בהם ביטול ביום שבת שלפני שבעת הימים, שנעשה השבירה בהם בזין תחתונות. זאת אומרת שהשבת שקדמה במונחים עליונים, כן, לא של זמן, לשבירת הכלים, היה ביטול באותו שבת. ואחרי זה יש כף א' יום לזין תחתונות. כי אמרנו, כלים חיצוניים, פנימיים ואמצעיים. ולכן זין בתמוז היה בשורשו מועד גדול, מצד עצם תחילת הדברים של עולם חסד יבנה, שמה מפעיל הבניין. בעצם הבירור שנעשה על ידי שבירת הכלים, כמבואר בשאר הכללים שהבן. למה זה יום גדול? בגלל ששם מתחיל השבירה. כי שם אתה מתחיל לפרוק.
נתנו לך עכשיו ניקו אותך, כן? וזה, כי זה חתך, לכתוך, לחתוך את חבל הטבור. וזה התוכנית ההתנתקות הראשונה, כן? אז התינוק כבר חושב שהוא ימות, אבל אומרים לו עכשיו אתה מתחיל באמת לחיות, כן? עד היום היית קשור בעצם לאמא. אז אין לך עבודה עצמית. אז זה לא נקרא חיים. כאילו אנחנו לא סופרים את זה כחיים.
גם במובן הקשור שבהתנצחות, כאילו עד השאלה הייתה תמונה שלא מתנחלים, מקבלים על כל המדינה ומשלה וכל החשבון במובן הזה, כאילו, באמת כאילו
כאילו, מתחילים מאפס, נכון. ואחרי זה י"ב ימי תמוז הנותרים, שבירת הכלים בדעת, חסד, גבורה, תפארת, כל אחד בג' כלים שלו. מיני אמצעי וחיצה. ובתשעה ימים אחרונים, מראש חודש אב עד תשעה באב, כן, הוא חילק את זה עד ראש חודש, ומראש חודש עד תשעה באב, הוא זמן שבירת הכלים בג' אחרונות של נצח והוד. זאת אומרת, חסד, גבורה ותפארת, שלוש ספירות הראשונות, כל זה, זה לקח לו 12 יום. ואחרי זה התשעה...
חסד, גבורה,
כן, זה אותו דבר, כי אמרנו שהשבירה שם מתחילה בדעת באמת, רק אנחנו אומרים שזה חסד, אבל לא חשוב.
זה 4-3,
כן. ועכשיו נצח והוד. וחשיבה כאחד, זה כמו אחד, וכן יסוד ומלכות, עוד שניים. זאת אומרת, זה בעצם שניים, בסך הכל, יסוד ומלכות זה אותו אחד.
לא, זה תשעה ימים, שבת נצחות זה אחד, חסד אחד, ומלכות זה אחד, ואז נגיד לשלושה תשע.
כן, כל אחד עם שלוש פינות. וכידוע כי אחיזת כוחות הרע בעיניים, זה הספירות התחתונות, הם יותר מהאחיזה בחדה. הכוח של הכניפה אוכל מלמטה, מהרגליים, הוא מתחיל תמיד. משום שהם לבר מגופה, הם לא שמורים כמו הגוף, זה מחוץ לגוף. לכן אלו התשעה ימים. הם ימי צמצום יותר מה-12. עכשיו אתה מבין למה לפי ההלכה, כן, החומרה מתחיל עוד יותר חזקה בתשעה ימים. כן, שלפניהם. וזה השורש של הדין, משנכנס אב ממעטים בשמחה. לא רק מחמד שאין ימי חורבן אחר החטא, זה מה שהוא רוצה להגיד לך. לא בגלל שהיה חטא, כמו שכולם אומרים לך, למה זה ימי חורבן? בגלל שחטאו. לא, אנחנו לומדים קבלה. אלא גם מעצם שורש הימים שבו התגברות כוח הרע מצד אחיזתם ביניים. והנה ג' שבועות אלו נקראים ג' דפורענותה. כן, כן. שהם ימים של צמצום ודין מצד עצמות, בניין ואצילות כוח הרע בעולם השייך לשנה הזו, שהוא זמן של זריעת הרפח הניתוצים בתוך הקליפות שמשם חיותה.
לשנה הזו זה לשנה הבאה, כן? אז בעדיין נמצא. בשלושת השבועות האלה נברא הרע או צמצום של תשתו.
כן, בדיוק, זה כל הבניין. בגלל החורבן הזה של סוף השנה מתחיל בניין אמיתי. ועיקר שלמות התגברות הרע הוא בג' ימים אחרונים, זין חצת. ולכן לפי הספרדים זה בדרך כלל שבוע שחל בו תשעה באב, זה עוד יותר, החומה עוד יותר גדולה. שאז נעשה השבירה במלכות, ששם עיקר אחיזתם. וכן אמרו חז"ל שנכנסו לאחד בשבעה בו, קרקרו בו זין וחטא ובטט יציתו, והייתי מוסיף, ובעשירי, כן, בער ממש, כמו השנה. שאז נגמרה שליטתם במלכות בג' ימים, אלו שהמקדש, מבחינת המלכות, לכן יום תשעה באב הוא היום שנשלם בו עיקר עצמיות כוחות הרע. אבל מכל מקום היה יום מועד גדול, כיוון שבו נשלם התכלית של חלק הבניין.
אומר לך, זה מועד. נגמר כל השבירה. מה אתה יכול לעשות עכשיו? רק לתקן. זאת אומרת, אתה, לכן זה נקרא, קראו, קראו עליי מועד. כן. אז זה נקרא מועד. ולכן אין בו תחנון. מעניין שאין תחנון בתשעה באב. מועד. מי שלא מבין, אני לא מבין כלום בהלכות האלה. מה זה תשעה באב וזה מדחו. הבירור הגדול שנעשה בשבירה בכללותה הוא בעצם השבירה המבואר שהוא בירור אורות המלכות. אוכל מפסולת. אחר זה הם שבעה דנחמת ה... אנחנו לא רוצים להישאר בקורבן, כן? אז אחרי זה הם שבעה דנחמת ה... הם כנגד זין תחתונו שנשברו ונפלו בקליפות שמנחמים אותם שעוד יזכו לגאולה כמו שמנחמים אבלים. המקום ינחם אתכם בתור שאר חבלי ציון וירושלים והגיע את התיקון. הנה ציון וירושלים הם יסוד ומלכות. ציון זה יסוד, ירושלים זה מלכות של נוקבה, שם בן שבה היה השבירה, הייתה השבירה. לכן קוראים בשבעה שבועות אלו ענייני התורה שעשרה של נחמה, לא רק משום נחמה על קורבן הבית אלא גם מצד עצם הימים הוא זמן של נחמה על בחינת מצד שבעה מלכי אדום. אתה מבין מה קורה כאן? זה שבעה שבועות שבעצמותן יש נחמה בגלל ששם היה תיקון של שבעה מלכים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, נתתי שיעור שבוע שעבר ולא יודע איזה זה היה באשדוד. אנחנו למדנו שיש בניין של 3 ו-7, נכון? אז הנה יש לנו 3 זה פורענות ו-7 זה נחמה. 3 כנגד ג' ראשונות וז' תחתונות. אז אני לא מבין. אם אתה אומר לי שמה שמופיע במידות זה מה שיש בשורש, הם צריכים שבז' תחתונות יהיה גם כן קורבן, לא שבעה דנחמתה, אלא שבעה דפורענותה. מכיוון שהיו 3 דפורענותה בשורש, היה צריך להיות גם 7 דפורענותה, שזה ביטוי מה שקרה בשורש. אתם מבינים אותי או לא? כן. זאת אומרת שאני מחלק עכשיו בין ג' ראשונות לז' תחתונות. אם בג' ראשונות, בקטר חוכמה ובינה, אנחנו קוראים לזה 3 שבועות של פורענות. בשבעה שבועות של נחמה, זה לא היה צריך להיות נחמה. כי מה שיש בשורש חייב להופיע בתוצאה.
זה הופיע בתוצאה, היה פורענות, אבל הנחמה זה התהליך של הריפוי, של הרב.
אז פה אני אומר הפוך. אם בתוצאה מופיע 7 זה נחמה,
גם בשורש
זה נחמה. אתה ראית את זה כפורענות. זה עובדה. ואז בתחילת השנה עולם חסד ייבנה, הם קפאה לפי ימים של תיקון.
זה מה שאנחנו אומרים, חלטה כבר, חלטה מתחזק בעד הרי אלוקינו, ואתה מביא בעד הרי אלוקינו, והשם יוצא הטוב בעיניו.
כן.
ולא שזה כאילו, נו בסדר זה גם טוב, לא, זה הטוב, מה שקרה.
זה הטוב.
זה נוען, זה הטוב.
כן. רק אנחנו בעיניים הגשמיות שלנו, אנחנו לא רואים. אז הוא יעשה הטוב בעיניו. אז זה הדיוק. כמו שנתן את הארץ לטוב בעיניו. אז לא בעיני אומות העולם, או לא בעינינו אפילו, אלא בעיניו שלו. הוא יודע מה זה טוב, זה הראשי הראשון, כן? הארץ כולה של הקדוש ברוך הוא, הוא לוקח, עושה מה שהוא רוצה, נותן, לקח מאיתנו, נתן לנו וכו'. נתן לאשר ישר, לישר בעיניו. זה דיוק חשוב מאוד. כי זה לא לישר לפי מה שאומרים אומות העולם והאום, מחשמה וזכרה. אלא לפי מה שראות האלוקות. בישר בעיניו. לא בעיני בשר ודם. להעלות יקרה בשורשי הרפח ממקום שוויה. ולכן תחילתם מחסד שהוא אז ינקו ליומים. כן, זה ביטוי של קבלה שאומר שהחסד בא ממדרגה עליונה מאוד למעלה בשורש, שזה חסד שנשפך ומתגלה בתוך המידות, אז הוא נקרא חסד שעדיל עם כולהו יומים, כי החסד בא ממקום מאוד מאוד גבוה, בעריך שם, עוד יותר גבוה אפילו, והוא משתלשל ויורד. ואף הדעת שנשבר היה לא מצד עצמו, אלא משום מצד נשמת אבק. ונמשך תפעל לפי ימים עד השען הרמה, כמו בימי השבירה ג' פנות בכל אחד מזיים תחתונות. כל זה נעשה בלי שום חץ שבעולם, לא היה מי שיכתה בכלל. וזה מה שרמז האריזה, כי שני חודשים תמוז אב מרומזים בפסוק עיני עיני יורדה מים, שאין הכוונה לימים שאחר החורבן, אלא גם בתחילת הבריאה הם כבר עיניים של בוכים, כן? הם בחינת העיניים שנעשה בהם שבירת הכלים, יורדה מים. מה זה יורדה מים? שהוא הדמעות מלשון דמעה ותערובת, שנתערב הטוב ורע. כן, למה, מה זה מלשון דמעה שזה תערובת? כי דמעה זה תערובת? בעברית? כן, כמו שהוא אומר פה הרב, כן, זה מה שזה יוצא, אני לא מבין את העניין הזה, אבל אולי אתם יותר קשורים ללשון, כנראה שדמעה, המושג של המילה דמעה זה תערובת. זה מה זה תערובת?
אולי כמו דמי, זה דם
עם העין והארץ, כן, שמתחלפות בדמי. טוב, תערובת שנתערב הטוב ורע, ונרמז בזה גם כי הרי מבואר בעת חיים שתחילת השבירה היא בחינת הדעת. זה מה שאמרנו מקודם, שהעת חיים אומר שזה מתחיל בדעת ואתה אומר שזה חסד, אז אני לא מבין. אמנם לא מצד עצמו, אלא ממה שהוא נשמת אבק בכללותם. אז זה כמו נשמת אבק קצוות. דעת זה נשמת אבק, זה כמו הכתר של אבק קצוות. והנה הדעת הוא המכריע בין חוכמה ובינה, שם שורשי שמות הוויה אקיה כידוע. נכון? החוכמה והבינה זה הוויה ואקיה. חוכמה זה הוויה, בינה זה אקיה. והדעת זה בעצם המכריע ביניהם, שיש בהם ימינה לחוד ושמאלה לחוד, ואילו הדעת שקול משניהם. ולכן תמצא כי משקל ג' לא, שמשקל גמטריה תף עין 470, זה הגמטריה של המילה משקל, שכולל י' פעמים הוויה וי' פעמים אקיה, 260 ו-210, זה 470. זאת אומרת, מה הוא אומר פה? הוא קצת נכנס לגמטריה, לפעמים זה קורה לו ככה. אז הוא אומר בעצם שהדעת זה משקל, כן, ומשקל זה בעצם בין חוכמה ובינה. הוא לוקח 10 פעמים חוכמה, שזה הוויה, 10 פעמים 26 זה 260, ו-10 פעמים אקיה שזה בינה 210, ביחד זה נקרא משקל, לכן זו באותה גמטריה, 470, שהוא הדעת שבו שקולים הם. וזה נרמז בשתי תיבות, איני איני. כן, גמטריה עם 8 אותיות, רפח. זאת אומרת, הוא לקח את האני אני, שיש 4 אותיות בכל אחד, יוצא לך רפח, דהיינו יורדה מים, זה העניין של יורד המים. תמיד כך הוא הולך לשחק עם כל הדברים והוא מוציא את הלגימטריות חשובות. וזה על פי מה שרמז הכתוב, כי עין בעין אתה השם נראה להם, וגם הגאולה עין בעין נראה בשוב השם ציון. והוא עניין משקל, כמו שאמרו חז"ל, שוקל לו בעין. לפי, כן? כמו האישה, אתה אומר לה כמה צריך לשים, אז אתה תעשה ככה. וכשהם שווים, נקראים עין ועין, ששני צדדי המשקל שווים. זאת אומרת, יש בניין בין הוויה ועקר. חוכמה ובינה. וזה מורה על בחינת הדעת, שמאחד עין ימין עם עין שמאל. ולכן הדעת נמצא כאן בעין האמצעי. זה קשר תפילים. זה הרמז על דור המדבר, שהיה דור דעת. ולכן נאמר בהם לשון זה. עין ועין אתה השם יראה עליהם בבחינת הדעת והדבקות. אם היה יריב, היום עליך זה הדרדיים. דורדיה זה דרדה. ועל ידי הרעיין ברשי שם, שאינך נפרד מהם אפילו כשהם חוטאים, שזה מורה על מידת הדעת התמידית. כן, כי תאין פירוד אמיתי. וכן נאמר עין ועין יראו בשוב השם ציון, שבזה מרומז הפשוט, מלאה הארץ דעה את השם. תשימו לב מי חוזר. מי חוזר בעצם? האור בכלים, נכון? יסוד במלכות. היסוד חוזר למלכות. היסוד נקרא ציון. אז זה בשוב השם ציון. זאת אומרת, ציון חוזר. כשקראו לתהליך הזה תהליך הציונות, לא ידעו, אבל זה הכוונה. לא יודעים, הם אמרו סתם דברים, אבל הקב"ה הוא מכוון הכל. אז הציונות זה החזרת הציון לתוך המלכות. לכן אמרו, ארץ ציון ירושלים, כן, אתה לא מבין מה זה, כאילו מה. הכל לפי הפנימיות. תעשה מה שאתה רוצה פה, הקב"ה יכוון את המילים. שבזה מרומז הפסוק מלאה הארץ דעה את השם, שיהיו בחינת הדעת שהוא משקל שווה ימין ושמאל. כן, משקל שקל, שקל בשקל הקודש. שקל הקודש זה קודש, קודש זה חוכמה ובינה. זה נקרא קודש, אז זה המשקל. כן. כמה זה בגימטרי השקל? נפש. טוב או לא. אז הבניין של האדם הוא בניין כזה. ואילו בימים אלו, שהם ימי השבירה, שהתחילה במידת הדעת והתגברו צד שמאלה, כן, כי זה תמיד בא מהשמאל, נאמר איני אני, איני יורד המים, זאת אומרת, השמאל שובר, והימין אחר כך בא ובעצם מתקן. או, כן, זה ביטוי שמאלי, כן? בוא נגיד את זה. שאין משקל שווה בבחינת הדעת. כנגד זה, בימי התיקון הוא עין בעין לשם חיבור. ושוב השם ציון, תיקון מידת הדעת. הדעת חוזרת, היסוד חוזר אל המלכות. וכן סיום הימים טובים, כפעל את ימי תשרי הם בשמי עצרת. אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוהים, שהוא מידת הדעת, שיש בו משקל, שם הוויה ואלוהים בתיקון. ששמי עצרת זה השפיץ, זה שמחת תורה, כן? שם מגיע הכל לתכלית. כל הבניין של השיא, הפסגה של כל התיקון נגמר בשמיני עצרת. הוא חייב להיות שמיני, כן? שמיני זה בעצם גילוי הדעת, כי זה למעלה משלה. כל הדברים הם איפה סדר הנהגה בעיקר הצפיות גם בלי חס. מתנה גדולה. ואחר כל הלב נבין איך כל מה שאירה לאבותינו בימים אלו נובע משורש ההנהגה של ימים אלו, כך שבין כ"א ימי בין המצרים ובין כ"א ימי בחודש תשרי נקבעו לפי סדר בניין העולמות עוד קודם החטא וקודם הבריאה של העולמות, ושורשם הם מבחינת טוב, כמו שכתב פסוק אך טוב לישראל סלע, אך 21, אף שאף הוא לשון מיעוט, כן? ראית אח שמח, זה 21, אז אח זה כאילו מוריד, זה מיעוט, זה סותר, זה לוקח, זה גונב, אבל גם הוא טוב ישראל סלע, בין אח ימי בין המצרים, בין אח ימי טובים של ימי התיקון. ממבל. כן, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מאמתי ובראשית. ועל ימים אלו נאמר זרועים בדמעה ורינה יקצור. ממש עשיתי משפטי. זרועים בדמעה. ברינה יקצור. כי בימי בין המצרים הוא זמן של הזרועים בדמעה. לשון דמוע שמעורב, הוא עוד פעם חוזר, שמעורב טוב ורע ברפח ניצוצים. וכן איני עוד המים על שבר בת עמי, היא המלכות עולם הנקודים הנקראת בת, והשבירה שנעשה בה. ובכף א' ימים, ימי התיקון שנגמרים בהושען הרבה, שהוא שלמות ימי השמחה, אז ברינה יקצור. כל אותם הזין תחתונות שהם בשורשם בפנימיות מידות לקדושה, כמאמר הבעל שם טוב זיה, על הפסוק ואיש אשר ייקח את אחותו חסד הוא. כן, אומר הבעל שם טוב, זכות רגן עלינו, שבעצם נוסף בזה ביאור במאור עיניים, פרשת פנחס, שאי אפשר לעורר המידות לקדושה, אלא על ידי ירידתם תחילה בפינת שבירה. אם המידה לא ירדה קודם למדרגה נמוכה, אתה לא יכול להחזיר אותן לקדושה. לאחר הסרת הקליפה מהם מתקיים ברינה יקצור. היא קודם כל זה מתלבש בלבוש של קליפה, ואחרי זה אתה צריך להוריד, לעשות בירור של אותה קליפה, ולברור את הטוב מן הרע, להוציא את הטוב. כך אתה מסכן את המידה, זה נקרא תיקון המידות. מטעם זה נקרא חג הסוכות, חג האסיף, שיכולים לאסוף בחינת המידות שנפלו לקליפה, להכניסם בקדושה לכל השנה. אז אתה גונז את הכל במאגר הזה שנקרא סוכה. כן. סוכה זה כזה, זה יסוד המלכות, כן? זה ונוקבה. כף חר, ושם אחר, סוכה. סמך הזה שם חמש שם אדנות וכבל ושם הוויה. אז סוכה בנוי משם אדנות ושם הוויה. תראו, אז זה הליכות, כן, האיסוף של כולם, חג העתיק, אגודה אחת. וכן מבואר עניין נתידת עולה בחג הסוכות, שהוא כנגד זין תחתונות ועלולה מן הדעת עד המלכות עם כל המינים. לכן לפי הקבלה יש שלושה הדסים, שתי ערבות ולולה ועתרות ושבעה. בדיוק כנגד כל השבירה הזאת, ואתה מרים את הכל, כי ידוע להורות על דידן נצח. זאת אומרת שזה העניין של הניצחון, של התיקון של כל הדברים האלה. לכן קונים לולה לפני, בכלל, לפני כיפור. כן, כדי לא לחכות לאנשים קונים לולב לפני כיפור, מי שרוצה ממש, כדי לזכות ביום ה... להראות שאנחנו כבר מוכנים להמשיך. בעניין תארת הזין תחתנו מהצולת שאחז הבאים. ובזה מבואר דברי המגיציה על הפסוק כל רוצה הישיגו בין המצרים, שהרמז כל רודת יוקה הישיגו הישיג ובקה. מי שרודת יוקה משיג ובקה, כל רוצה הישיגו בין המצרים, שהרמז כל רודף יוקה ישיגווה כבין המצרים, שום שהמלך בגלות ואינו בבית וכל אחד יכול להשיגו. זה בדיוק מה שקרה לאותם אנשים. כן, המלך בגלות עכשיו, אז עכשיו כולם יכולים לדבר איתם, כי כשהמלך בבית אז אתה צריך לקבוע פגישה, תוך שנתיים תגיעו לך פגישה, ואם בכלל כשתגיע לשם יש לו פתאום איזה נסיעה ואתה עוד פעם חכות שעה, שנה וחצי. כן, אז הוא עושה מה שהוא רוצה, אבל כשהוא בגלות, אז הוא יורד לעם, הוא מתחפש אפילו לאחד מהעיקרים כדי שלא תכיר בו, ואתה פוגש אותו ברחוב, ואתה לא יודע שהוא המלך. אז אותו עניין, הגלות היא בעצם אפשרות להתחבר בצורה מאוד אינטימית לקדוש ברוך הוא. ויש להבין אם לפי דבריו כפשוטו, למה זה נרמז ביוקה ולא בבקה? כן? היה צריך להגיד כל רודף בבקה היא שיגיוטה. זה נכון, מה אתה מחפש? רב כה או יו"ד כה?
לא, רב כה.
אבל אתה מחפש את היו"ד כה, אתה רוצה את האורות. אז היה צריך להיות כתוב, כל רודף וו כה משיג יו"ד כה. פה הוא כותב, כל רודף יו"ד כה משיג וו כה. אז הוא צריך להבין מה קורה כאן, שממנו שורש הנהגה כל השנה. אמנם לפי המבוארת אומר שהיות והם ימי מלכות מלכי אדום והשבירה, הרי שעיקר הנהגה היא אז מבחינת י"ק ולא מבחינת ו"ק, וזה הגורם שהם ימי דין, גם מצד זה שהנהגה באה מאימא שמינת דינים מתארים, ולכן מרומז בי"ק שכל הרודף אחר בחינה זו, כן? כל רודף, מי שרודף אחרי הבחינה הזו שנקראת י"ק משיג ו"ק, והוא משום שהגם שהם ימי בין המצרים הם ימי בניין ויכול להפוך מריר ולמתיקו, כלומר למטוב. זאת אומרת שאתה רודף יודקה כי זה משם הדינים מתארים, משם המבינה. אתה משיג ובקה כי שם עיקר התיקון, עיקר התיקון אבל של הכלים, כי ובקה זה מה שאתה משיג, אחרי זה יודקה בא ומתחבר. לכן יודקה ובקה זה חג הסוכות. ולפי זה יש לבאר עניין יום הדין לראש השנה, מה שבפשוטו תמוה. אחרי שהעולם חסד ייבנה, אז אם אתה מתחיל שנה, למה זה מתחיל בגבורה? ולמה תחילת הבניין הוא בדין? למה היום הראשון בשנה הוא חייב להיות דין? הרי עולם חסד ייבנה. זה לא כל כך נעים להתחיל יום ראשון של השנה בדינים. כן, היינו מעדיפים שיהיה מן אווירה כזאת של חג הסוכות בראש השנה. ולא מין אווירה כזאת של גילו ברעדה. אתה לא מרגיש נוח, כן? אתה עושה שמחה בבית, אבל אתה תפילה כזאת, אתה פוחד, אתה לא יודע בדיוק איפה אתה נמצא. לא? וגם הרי חז"ל דרשו, אורי זה ראש השנה, וישעי זה יום הכיפורים. אז מה זה אורי? איך ייתכן לומר כן על ימי דין שזה אור וישועה? אמנם הבירור שדווקא משום שהם ימי חסד, שהוא התחלת התיקון של המידות שנפלו מאחיזת הרעש בהם, הם ימי דין. בגלל שהם ימי חסד הם ימי דין, למי שזיקח עצמו מהצליגים של החטאים, ואז יכולים להשפיע לו מאותן המידות המושפעות ביום זה של עולם חסד ייבנה. זה נכון שזה עולם חסד ייבנה, אבל איך נשפע החסד בעולם הזה? על ידי שאתה בונה לעצמך מדרגות. ולבנות מדרגות, לבנות כלים, זה נקרא דין.
אפשר גם להגיד שעולם חסד יבנה, כי עולם נבנה בדין. זה לא עולם חסד נבנה, עולם נבנה בדין.
כן.
הוא נבנה בחסד.
נכון. זאת אומרת שהוא בעצם, הבניין האמיתי זה דין. זה צמצום. והיבנה בעתיד זה רק השפעת החסדים עליו, בתוך הכלים האלה. לכן בעצם זה מדרגה של גבורה מצד החיצוניות, אבל מצד הפנימיות זה חסד גדול.
כן, כן.
זה העניין של פנימיות וחיצוניות בעצם. ייבנה זה פנימיות, ונבנה החיצוניות זה הגבורה. ואין חשש של אחיזת הרע בזה. אבל זה שלא תיאר עצמו כל מידה שמושפעת לו, הוא משתמש בלרע, כי הוא לא עשה את התיקון בגבורה. הגבורה הזאת של ראש השנה, יום הדין של ראש השנה, זה אפשרות לבנות כלים נאותים, מיוחדים לקיבול האור. זה מה שאנחנו עושים בעצם. מי שלא עושה את זה חזה שלום, מי שלא תיאר את עצמו, אז כל המידות שאחר כך החסד צריך לבוא ולמלא את זה, אז הוא מפסיד. אז הוא חזה שלום לא יכול להשתמש בזה לטוב, כי הלבוש שלו הוא לבוש רע. וכיוון שאין לו שפע וחיות ממילא, הוא כלול בספרם של רשעים גמורים ונחתם למיטה, אז שלום, דהיינו מבחינת הזין, מלאכים שמתו. הוא נשאר באותה מדרגה, הוא לא בנה את החלק השני של כל השבירה, שזה התיקון. וזה שהוא צדיק נחתם לחיים, בספר השפעת זין המידות, חסד בא וממלא, זה עולם התיקון, זה עולם האצילות כבר. וחלוק זה מהדין של כל השנה, שהוא משום מלך במשפט יעמית ארץ. לכן חלוקים הם גם בדינם לעניין הבינוני, כמו שנתבר במקום אחר בארוכה. זאת אומרת שיש הבדל בין היום של הדין של ראש השנה למשפט של כל שאר יום השנה. כן? כי בעצם בראש השנה מאפשרים לך לבנות את הכלי של עולם חשד בנה. זה הכלי האמיתי, זה הבניין האמיתי.
משפט של כיפור, לא?
מה? כמה? כמה כיפורים זה יום של רחמים. נכון, רחמים בדין.
חלוקים בדינם לגבי בינוני.
כן. הבינוני, שהוא נשאר תלוי עד יום הכיפורים.
כן.
כן. בסדר. זאת אומרת ששם בראש השנה הבינוני הוא לא, אין לו מצב כמו הבינוני בשאר הימות השנה אחרי הכיפורים. זאת אומרת הבינוני שנמצא בין יום ראש השנה ליום הכיפורים הוא בינוני אחר מאשר הבינוני של כל השנה. זה מה שהוא אומר פה, כי בינוני של כל השנה זה מדרגה אחרת. בינוני של בין יום ראש השנה ליום הכיפורים זה בינוני שהוא בעצם בנה, הוא בונה כלי בתוך דין. הבינוני של כל השנה יכול בעצם להפסיד את התיקון הזה. הבינוני הוא תלוי על יום הכיפורים, זאת אומרת יש לו אפשרות עוד לתקן. הבינוני בדרך כלל אין לו מעמד, הוא באמצע, הוא באוויר. פה יש לו מעמד בגלל שהוא מביאים אותו לכיוון, כי הוא בונה, כן, לשון בניין כאן. ככה אני מבין. אם יש לכם פירוש אחר, כן, למה חלוק הבינוני של שאר השנה לבינוני שבין יום ראש השנה ליום הכיפורים?
כי הדין שונה, הדין הוא לא אותו דין.
ובזה מבוארים החמישה דברים שירו ביהודן תמות ששייכים לפינת שבירת הכלים שבגימי ראשונות שהיו ביום זה מראשית הבריאה, מחמישה דברים שירו בגישה באב בפינת שבירת הכלים של המלכות שהיה בשורש הבריאה. זאת אומרת, התשעה באב זה שבירה במלכות ויהודן בתמות זה שבירה בגימי ראשונות כביכול. כן? ראינו ביוזיין בתעמוז נשברו הלוחות שעליהם מבואר בליקודי תורה פרשת פיסה ששלטה בהם עין הרע, כן. והיה כעניין שבירת הלוחות. למה אומרים חז"ל בפרשת פיסה ששלטה על הלוחות עין הרע? לא יודע העניין הזה, מי שלא מבין את הסוד מה הוא חושב בפשט, טוב, נתנו אותם בגלוי, כולם ראו ואין לך ברכה שרויה אלא במה שסמוי מן העין, לכן הם נשברו. אבל לפי מה שלמדנו עכשיו, מה זה שלטה בהם העין? זה אותה עין, נכון, זה אין היא עוד המים, לכן שלטה בהם העין. כל העניין הזה של העירוב טוב ורע, הוא אמר שדמעה זה יורד המים, ודמעה זה נשות עירוב טוב ורע. מה שלט בעצם בלוחות שבגלל זה הם נשברו? העירוב של טוב ורע. לא הובררו דיין כדי להוציא את הטוב מן הרע, והיה כעניין שבירת הלוחות. זאת אומרת שזה בעם ישראל בעצם, זה לא בלוחות עצמן. שורש התורה היא בחוכמה ובינה, כן, חוכמה הורית מחוכמה נפית.
וגם
בגלל
שבשורש
בלוחות
השונות זה מלמעלה למטה,
כן,
ולכות שנים זה מלמטה למעלה. נמשיך לבחין את הלבות.
זאת אומרת שבלוחות הראשונים, בגלל שזה עבודה אלוקית, אז לא עשית כלום, אין לך תפיסה. אין לך אחיזה, בגלל שלא בנית. כמו שאמרנו, שבלי השבירה, אתה לא יכול לבחור. הלוחות השניים זה בחירה שלנו בעצם. אנחנו הולכים, מביאים אפילו חומר מפה. אבל בלוחות הראשונים, כמו שאמרת, כן, זה נס. ומי שמחכה לנס בעצם, אז הוא נשבע. אני אמרתי לאנשים, אני התקשרתי לאנשים, אתה זוכר? הייתה אוסנת אצלי. אוסנת הייתה
בסטודיו,
דיברתי עם אחד מהחברים שלי.
אמרת לו לדאוג למחר.
אמרתי לו, תדאג למחר, אל תסמוך על הנס. אין לך, אל תפחד, יראיתם כבר שיש לכם אמונה. זה לא חוסר אמונה. תדאג, תבנה. הצדיק אמר לי, והוא לקח את זה קשה, ואשתו, ולא רצו, ואמרו לי לא נכון, ואמר הרב ככה, ואמר זה ככה, ואמרו לנו וזה, וזה. אמרתי להם, תשמעו, אני לא רוצה חז ושלום לתת נגד שום רע ושום דבר, חז ושלום, אין לי שום עניין בזה. אבל אני אומר לכם, לדאוג, אתם תשארו מחוסרים מכל, ויותר מזה. זה לא כל כך הבעיה, שלא לא יהיה לך בית. הבעיה זה הנפילה הרוחנית אחרי זה. אתה מבין? והיום, בשבת, אותם אנשים באים, כן, לכפר. אני מקווה שאני לא להרים אותם בכפיות, כן? חד ושלום. כי הם נפלו ממדרגה גבוהה מאוד של ציפייה לנס שיבוא להם מהשמיים. זה הדבר הכי גרוע שהיינו יכולים בעצם לעשות, זה לעשות להמתין למין נס הזה. אתה תגיד לי, אבל הם לא המתינו, מסכנים, הם נלחמו, הם עשו את כל מה שהם צריכים לעשות, זה נכון. מה נגיד? הרב הצדיק אמר לי שזה יהיה. אז התקשרתי אליהם, אמרתי להם, הרב שלי הצדיק אמר שיהיה. אמרו לי, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אמרתי להם, טוב, אז תתקשרו למי שאתם רוצים. אז הם הלכו להתקשר, הרב צוקרמן התקשר אליהם. התקשרתי לרב צוקרמן, אמרתי לרב צוקרמן, כבוד הרב, אני כבר לא יודע מה להגיד לאנשים האלה. הוא אומר לי, תן לי את המספר. נתתי לו את המספר, הוא התקשר. הוא אומר לו, מה אשתך אומרת? האישה לא רוצה לזוז ואפילו להכין קרטון אחד. אז הוא אמר לה, תעשי כמו שאומר לך אישה. אז אמרתי לו, תשמע, הרב אמר לך, אני כבר לא מתערב, תעשה מה שאתה, מה שהרב אמר, ביקשנו מהרב להגיד, תעשה מה שהוא אמר לך. כן, היום הם מסובבים. ימצאו לעבודה, אולי הם יחזרו לכפר, אני לא יודע מה יהיה. אנשים שהיו גרים פה אצלנו, והלכו לגוש כבר 8 שנים, לפני 9 שנים. זה לא היה רבשת שם. אז זה בדיוק אותו עניין. בלוחות סמך ומן בנס היו עומדים. כי סמך מן זה לא
כן.
סמך מן רק בנס עומד. זה השואל. זאת אומרת שאם אתה לא רוצה חזה שלו שתהיה השפעה של סמך מן, אל תשמוך על הנס. זה רק שתי האותיות שבנס היו עומדים.
אני מתקים את זה, אני אעשה את הסיפור הזה, הייתה בנייה קצת, אני לא רוצה גם שזה ידע להם מבפנים, זה דבר עליהם בחוץ.
בוודאי שזה בא מבחוץ. תשמע, אתה בבלבול גדול כזה שאתה כבר לא יודע מי נגד מי. זה בא מכל מיני מקומות, גם מבפנים, גם מבחוץ, אתה כבר לא יודע מה אתה מרגיש, במה אתה מאמין, אחד אומר לך ככה, אחד אומר לך ככה, כל אחד בא ואומר שלו. ואנשים עם עוצמה, כן, זה לא סתם ילדים קטנים, הרב אליהו שליטה. כן, בא ואומר לך, אני מאמין בזה ולא יהיה ולא זה, שמרתי אפילו את זה. אני אומר לכם שלא תהיה התנתקות, ואני מאמין בזה וכו' וכו'. מה אתה רוצה? גדול הדור. איך? יש בלגן. הרב אליהו יצא עכשיו בהודעה בכל ישראל. שמעתם את העולה? עכשיו יצא בתחילת השבוע, זה עבר ככה מהר, טוב שזה עבר מהר, שזה לא היה נעים. הוא אמר, קהיתי והתאיתי את הרבי. ואני מתנצל, מבקש סליחה מהעם שלו. איך בכיתי הייתי ממש במדרגת הזאת שלו. זה פשוט. אני מאז ההתנצלות לא ישן. לא ישן, לא נצא פשוט. לא מצליח לישון ולא עובר לי. יש לי כאב פנימי, למרות שאני מבין את התהליך בשיעתא דשמיא, כן? היינו יכולים למנוע את זה כך בצורה חיצונית כזאת. היינו יכולים לעבור את הניתוק הזה בצורה אחרת, כן? להבין, זאת אומרת להגיע לניתוק כדי לבנות, אבל בצורה הרבה יותר מופנמת וחכמה. כאן זה גס. זה חורבן וזה חילול השם עצום. אני מרגיש את החילול השם הזה בצורה איומה. החוסן הלאומי, הגאווה הלאומית שלנו קיבלה מכה כזאת, והגאווה הלאומית זה האלוקות בעולם הזה. את הלאומיות שלנו זה הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ירדנו לשפל, למדרגה כזאת של, של כאילו אנחנו בעצמנו הרחבנו את עצמנו. וכל אומות העולם שמחים. אתה רואה אותם איך הם שמחים, הם לא אומרים לנו שהם שמחים על החורבן שלנו, אבל הם אומרים לך, זה טוב, תמשיך ככה, אתה איזה טוב. עכשיו תמשיך, יש עוד משהו לעשות. זה ביזוי, ממש ביזיון מהקדוש ברוך הוא. ביזיון מהקדוש ברוך הוא. שאנחנו במו ידינו נותנים חלק מאדמת קודש, מאדמתו שלו. שלו שייך אותנו, זה אדמתו. הוא נתן לנו זה, ואנחנו רק אמורים לשמור ולפתח אותה.
זה נחלת שמעון?
זה נחלת... כן. לא.
שמעון כתוב שהוא יהיה מפוזר ומפורד.
כן. שמעון בלוי. כן, נכון.
רק בחיבור עם יהודה, שזה כמו שאמרנו, זה חיבור עם המלכות.
נכון. נכון, טוב, אני מתחשב לשיעור שהכנתי לשבת, היה עקב תשמעו, זה את השימון הזה, את השמיעה להיות מחוברת לעקב, העקב המחות. מה רצית להגיד?
ושמשון כתוב שרוצה לצערי עד
גם הוכח את זה למלכות
ירושלים,
אבל שם מדובר זה גם עקב, אבל שם זה נכון מדובר בחצי עליי, לא כחצי עליי, גם בחצי עליי נקור לצערי עד.
לא הבנתי, איך כותב הפסוק?
בא, אני
זוכר. לא, אבל מה, מי בא?
הוא כותב שם שהוא קם בחצי הלילה,
שמשון
בחצי הלילה, אתה נשארי העזה ועלה. לא, לא,
זו כך חצי.
לא כך, זה ראית מתאי. משה ודוד,
צריך לראות את זה בפסוק, כי זה חשוב. זאת אומרת שהוא מצא את הנקודה הזאת שנקראת חצות. בצד ימין שם יש תנכים או ישר בכניסה
חלקים לעקו וכיסים בישראל.
כן,
כן, זה העוז בסודם על תבון
הכל כמי חמאס.
כן, אמר
כולם שם. אל תחס כבודי, זה הכבוד. היית את ההחלטה של זה, תקעו להם משהו טוב לפחות הרבנות.
כן, אבל תשמע, יש להם החילול השם שלך שחבל על
השם. כן, אבל אני כן, יש אם לא מבינים הרב הראשי הכל בזבול גדול, לא יודעים להחליט משהו ולעמוד בו, לא יודעים.
אז מה?
החליטו לשמור את בתי הכנסת.
כן, תקלחה
זה עצם בגרון שם. אתה מכיר את הסיפור של סום האמר? אני לא מכיר, זה מהגדות שלו מהמלך. אחד בא ולא רוצה למכור את הבית שלו. אחד בא ומבלבל לו את המוח, כל היום תמכור לי את הבית, תמכור לי את הבית, תמכור לי את הבית. טעו לי פה, אני לא רוצה למכור את הבית.
בסוף כל כך בא, נותן לו כסף, זה משגע אותו, אומר לו, טוב, אני מוכר לך את הבית, אתה לא, כי כבר נמאס לשמוע אותך. אבל בתנאי אחד, אתה רואה את המסמר הזה על הקיר? הוא שלי. תמיד. לא מוכר לך את זה. הוא אומר לו, מה אכפת לי, זה הכי משהו. לא לוקח אותו, נשאר פה. אז הוא מוכר לו את הבית, ופתאום, נרדם, כיף לו, זה... מה? באתי לבקר את המסמר. ואני נוגע בו ככה, יוצא. כל חמש דקות הוא חוזר, נוגע במסמר, תקן אותו. אומר, מה אתה עושה? זה שלי, אמרתי לך, זה דין הזה. והוא נימץ לו בסוף, כי הוא דופק לו, אין לו מנוחה, אין לו כלום, אומר לו, קח את הבית שלך, קח את הכל. זה תקן להם מסמר שם, למרות שאנחנו... בעזרת השם
זה לא החזרה לגמרי,
זה חשוב מאוד. אתמול קבעו פסק הלכה שאסור לחוסס ולהחריב את בתי הכנסת. אני מאוד הצטערתי על זה בהתחלה, אמרתי איך הם יכולים לעשות דבר כזה. ועכשיו יהיה תחת שליטה בינלאומית של איזה שמירה שלא יודע מי, כמו מוזיאון כזה. אתה מבין מה הולך להיות פה? אנחנו כל עשירי באב, כולם
ילכו לשם. בואו לשם, בעצם.
באו לבקר את המסמך. אני חשבתי על זה, אם סיפרתי לאישי, אמרתי לה, זהו, הבנתי מה קורה פה. זה עצם בגרון שם.
שופטים בזיים.
אוטובוסים באזור השם, נחזור לשם הכל.
חלק שמשון הזעתה והיה שם אישה זונה ויבוא אליה. לעזתים נאמור, חלק שמשון הנה ויסובו ויבוא לכל הלילה בשער העיר, והתחרשו כל הלילה נאמור עד אור הבוקר והרגנו. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויחוז בלתות שער העיר ובשי המדוזות, ויפיעם עם הבריח ויחם על פתיחת, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברו. וגם כן על המדוזות ובחצי הלילה.
תנות. זה בית הזין?
כן.
תמיד. זאת אומרת, בעצם הוא... כך הוא ברח להם.
כן.
כי מי שמסוגל... כמו שלמדנו, כן? בהלכות של הבוקר, בליקוטי תורה, בליקוטי הלכות. מי שמסוגל לגעת בנקודה הזאת, אתה עוד היית בשיעורים, באותה תקופה. ואחר כך הגעת רק אחרי זה. בשיעורים הראשונים דיברנו על הנקודה הזאת. שמי שמסוגל לגעת בה, אז הוא בעצם... מעל הזמן. אתה מבין? אז לא רואים אותו. יכול להיות בעזה, וכן, זה מסתערב, לא רואים אותו. ויחוז בדלתות שער העיר, כן? זה מלכות. שתי מזוזות. וישכם עד הבריח, כן? זה פיטר. נשם על כתפיו ויעלם על ראש ההר אשר על פני חברון. ומשם הביא את הכל עד חברון. מאמין מאוד. חברון וירושלים. חברון, חברון. אחרי זה הוא נחל עם האישה הזאת, כן? עם גלילה. בנחל שורק. זה ממש בא בכיוון שם, אני
אומר,
זה עוד שם. ויעלו אליה תרמית אשתי ואמרו לה, פסי אותו. וראי במה כוחו, במה נוכל לו. היא שואלת אותו, במה כוחו, במה תעשר לענתו. אומר אליה שמשון, אם יעשו לי בשבעה יתרים מלאכים, שלוחו וחמיד יהיה תגיע אחד האדם. כן, אם אני בשבע תחתונות, אני כמו כולה. ויעלו לסרני פלישתים שבעה יתרים.
מוצלחים. כאשר לא חורבו בתי עשר בנים, העורב יושב בחדר ותאמר אליו, בשתים עליך שמשון וינתק את היתרים כאשר ינתק תפילה מעורב. כי הוא למעלה, מימיימה הזה. אז הכוח שלו היה למעלה. זאת אומרת, אולי שמשון, הנה תלתביל, אתה דבר אליי תזווין, אתה שיקרת לי, כן? אתה יגיד לנו, במה אתה אשר? אלא אם עשו יעשינו בעבודים חדשים, שלא נעשה בהם מלאכה, זה כבר, כן, מדרגה. הייתי כאחד האדם, תיקח לי לעבודים חדשים. ישתים עליך שמשון, אתה מצחקת איתו, כן? וינתקן מעל זרועותה סחות. עדיהם הייתלת בכלל לא לשקר, אתה דבר על הגזבים. אם תארגני את שבע מחלפות ראשי עם המסכת, תקע ביתד ואם אני אומר, פלישתים על איך שם שראית את מבנתו ואיתה, איך אני יודע, אני אראה במסך. איך תאמר, אהבתיך ולבך אין איתים, זה שלוש פעמים, הייתלת בי, ולא הגעת לי באמת הוכח הגדול. תיקה לו בדבריה, כל הימים התאלצו ותקצר נחשו למות. תנרגע אותה. נפלה עליו קשה, חזק, כן, בלילה. והמלכות זה תתרח. כי במקום דלה וענייה בקדושה, זה רגד לה את כל לבו. כן, זה הבינה. מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני. נזיר זה גימל ראשונה. בטן אימי. זה הבינה. אם גולחתי ושר ממני תוכי, זה עדיין של הגילוח, זה תוך, זה העריך. ותוריד ממני את ג' ראשונות אני אבוד. זה העניין בעצם. תר לי לה כי יגיד לה את כל ליבו. בינה. תשכח את כל הספנות תשכים, לא אמרנו הפעם כי יגיד לי את כל ליבו. ועלו אליה לספנות תשכים, היה לו הכסף בידם. ותיש שמר על ברכי המצרלים ותגלף את שבע מחלפות ראשו. תחל לעמותו ויסר כוחו מעליו. אתה אומר, תשתים עליך שמשון והיקס נכנס ואומר, אצלי, פעם ופעם ואם נער והוא לא ידע כי אשר יסר מעליו. קנת מעליו. אין לו, אין לו כבר מוכן. ויחזו פשתים ויחזו כיבד. כן, תפסו אותו. וינקרו את עיניו, אין לו עיניים בו, ואין לו חוכמה בבינה. וירידו אותו עזתה, כן, מורידים אותו עכשיו למדרגה של חז ושלום, של המדרגה של גימא של הזין תחתונות. זה קשה, קשה לגור שם במשפטית. קשה כי זה את המעוז של, אם אין לך גימא ראשונות שם, אני זוכר מה שאלו אותי, נתתי שיעור בבדולח. הייתי בבדולח שם, היה להם בריבות, וזה בלגנים. רצו שאני אהיה הרב שלהם, בבדולח. והלכתי לראות איזה מקובל בצליה, שם ציון לבחן, בצליה. אמר לי, אתה צריך להיות רב שם, תהיה רב בבדולח, ביישוב בדולח. אני ראיתי שהיה בלגן שם, כי הם זרקו את הרב שהיה להם וזה, אמרתי לו, אני לא, אין לי את הקריזמה להיות רב שם, וזו לך, אנשים, זה לא פשוט מה, להיות רב במקום, אין לי את הסמכות שלה. והם שאלו אותי, מה צריך לעשות? אנחנו מרגישים כזה לחץ. אמרתי להם, לא ידעת בכלל, לא היו מדברים בכלל, לא על ההתנתקות ועל כלום. אמרתי להם, מה שחסר לכם פה, כן, כמו בכל מקום בארץ, אבל פה זה עוד יותר חשוב, זה לימוד הסוד. לימוד הפנימיות, כי אתם צריכים מוכרים פה. אם אתם רק בפנת רגליים, עזו זה עבוד. בכל הרצועה הזאת. אתם חייבים פנימיות. ותמיד הוא מתקשר אליי ואומר לי, כן, מה צריכים לעשות בפועל? אמרתי לך 10 פעמים, אתה לא מבין. תלמדו, תעשו. חוג, תעשו שיעור קבוע של לימוד פנימיות, לא חשוב מה, חסידות, משהו. היה להם מאוד קשה להכניס את זה לראש. אני אזכיר לו את זה בשבת. טוב. רעיון טוב, יפה מאוד.
ושורש התורה היא בחוכמה ובינה. כן, כמבואר בזוהר הקדוש, תורה איתה מחוכמה נפקי. וכן אני בינה לי גבורה. זה קודם כל הגבורה, כמו שהוא אומר שמשון, כן? כמו שבדיוק ראינו אותו. מאיפה הגבורה שלו? אני בינה. לי גבורה. את כל אשר על ליבו. כל אשר בליבו. הבינה והגבורה זה ביחד. והופקעה העיר, הוא בחינת חומת אימא. אומרים שכשהם מורידים את זה, נגמר. שמסבבת את הזום, כמו שכתב האריזה, בכוונות מנגביש ערומים. גם לנו בנו חומה, אבל זה לא מאוד עצוב. מנגביש ערומים. ושרף, הפוסמוס את התורה שהיא כמבואה משורש חוכמה ובינה. זאת אומרת שחוכמה ובינה יצאו, וזה הביטוי שנשמור, שראינו אתם עושים עם פסיק של תורה בחוץ. זה חוכמה ובינה. יצאה חוכמה, יצאה בינה. והוא עמד צלם באחד. כידוע, כי נאי, שאבא ואמא מתפשטים בזה, הם בחינת צלם. נכון? אתם זוכרים את העניין הזה, זה מנוי או לא? הנאי ואבא ואמא, כן, המתח עוד יסוד, הם מתנשים בזה אבא השני. זה הנאי ואבא ואמא, ופה יש לנו סלב פרקים, נכון? חגת, חבת, חגת נאי. חבת חגת נאי ואבא, בתוך חבת חגת נאי ואמא, ששניהם ביחד מתנשים, זה התעוזה בתוך זה. נכון? אז, בזה, והם מבחינת צלם, זה נקרא צלם. כמו שקעת בית חיים, שמתחלקים לג' פרקים. צדיק זה צלם, למד זה צלם ומם זה צלם. צדיק זה צלם וצדיק זה 90, זה כל הספירות התחתונות, זה 9, כפול 10. כן? למד זה צלם, מתחת לאלה. זה הג' ראשונות. ומם זה צלם, זה כל הבניין של המוחים למוחים, זה נקרא 4. בסדר? חוכמה ובינה שמחולקים חוכמה עם ישראל סבא ובינה עם סבונה. מן בצלם ועבידת הצלם בהיכל הוא בחינת שפחה כי תירש גבירתה. זה מה שהיה בדיוק היום. כן, שפחה כי תירש גבירתה, כי הורידו את הצלם ושמו צלם בהיכל במקום, כן? הצלם בקדושה, חז ושלום, כל הקליפות האלה. כאילו השפע בחז ושלום לצד התומה. איזה כאב. הוא בוטל התמיד מורה על ייחוד באבא ואמא, שזיווגי הוא תמידי, בעת השבירה נעשו אחור באחור. אין תמיד, התמיד, קורבן תמיד זה הייחוד של אבא ואמא, לכן הוא נקרא קורבן תמיד, כי הזיווג של אבא ואמא הוא תמידי. וברגע שאין כבר קורבן תמיד, כי נחרב המקדש, זה אומר שכאילו חד ושלום, גם אבא ואמא כבר לא מדווגים. אז הם נמצאים אחור באחור, אז איך העולם קיים? כי הזיווג שלהם גם מחיה את העולמות, אז זה נקרא אחור באחור. זאת אומרת שזה לא אחור באחור, אלא זיווג חיצוני. זאת אומרת שהזיווג שלהם זה רק להחיות את העולם. אין להם זיווג להולדת נשמות חדשות, זה נתינת מוחים. זה נקרא זיווג מינימלי של חיות העולמות. והדרך זה חמישה דברים שאירו בתשעה באב, שאז נשתם שבירת הכלים מבחינת המלכות. כן, אמרנו ששבירת הכלים ב-17 בתמוז ובג' ראשונות, ובתשעה באב זה בזין תחתונות, נכון? שזה המלכות. מגזר על ישראל שלו יכנסו לארץ ישראל, שבחינת המלכות. לכן בתשעה באב זה הגזירה, קשר לארץ ישראל. ואם דור המדבר היו נכנסים עם משה רבנו, לא היה בחינת גלות לעולם. אבל זה שלא נכנסו מורה על פנת שבירה וביטול בקדושת הארץ. כלומר, איך ההיסטוריה חוזרת. ופעריו הבית בראשונה ובשנייה וכמעט בשלישית שנשמע.
בית המקדש מבחינת מלכות, ונלכדה ביתה ונהרגו כולה והייתה צרה כמו בחורבן הבית. כן, כל שנה. עכשיו יהיה עוד, עוד עד, עד, עד בניין הגאולה יהיה עוד כל שנה. עכשיו יהיה יום אבל לכל הימים מהאנשים האלה. כן, זאת אומרת שיהיה, לא יודע מה יעשו, כן? יצאו עם המנורה כמו חורבן.
כן, מה?
אתה תעזר את הריצון בשלו.
כן, כן.
אנחנו עם המנורה, כמו טיפוס. זה ממש חורבן. יהיה לזה ביטוי לאומי. כל עשירי באב, עד בניין בית המקדש. זה לא פשוט. גלות שרון קראו לזה, זה הכותרת של העיתון. עם המנורה וכל הילדים תופסים ככה את המנורה כמו ברומי. ככה זה זרוק פה ליד הזה, ליד כבד דואר. אשתונות של העיתון בשבע. ככה, תראה. שהיה שם זמן של ביאת המשיח ונתבטלה. והוא מבחינת מרקוס, אתם יודעים, זה אותו עניין, היינו צריכים אמורים עכשיו לגלות משיח, תשתפנו, לכן נתנו, תשתפנו בביאת המשיח. וכן, חרשת מוסרופוס את קרקע האחד, כן, מה הפלונה הטרקטורית? לא נשאר כלום. מבחינת ציון שווה תחרש, תראה מה זה, זה הכל אותו דבר. על פי שהאחל כבר נחרב ואין המלכות בבניינה, נמשך מזה עוד משום יום מוכן לפורענות, מבחינה של ביטול מקום המקדש, עד שיהיה מבחינת שדה, כלום, ולא הר, שזה תנאי בבניינה. זה התנאי של הבניין. מצד אחד זה חורבן שלם, וזה התנאי. אם אין פטירת זקנים, אין בניין. שעל ידי, על זה אנו מבקשים, אלוהים תן במדבר הר, כיוון שהמקדש בהכרח להיבנות על הר ולא על שדה.
זה יותר רחוק מסתדה זה מדרגה יותר קרובה ממנה.
נכון, ואכן אתה צריך להגיע עד לבחינה שדה, ציון שדה תחרש, חרש, ואז אתה עכשיו בונה את הבניין של הר מחדש. כל עוד ולא הגעת לבחינת שדה שהוא...
אני חושב שבמונה זה תתפק אותי. זה היה בחינת בית.
כן.
זה התרחק רק על בחינת הזה, ולא התרחק על בחינת ה...
לא. החורבן הוא בעצם, הבית זה...
זה בבניין או זה בית?
זה בית.
עכשיו, כשזה נחרב, זה הגיע, זה מתרחק לחורבן.
כן.
אבל זה התרחק לא על בחינת ה... זה הכי רחוק.
כן.
זה רק על בחינת הזה.
כזה.
נשאר שם איזו חיות. זה היה לך מה שרבי יחיע בעומד.
כן, נכון, נכון.
הוא אומר יותר מזה, הוא אומר שזה חייב להגיע את בחינתה, זה צריך להיות הכי שבור.
הכי שבור.
הכי שבור, הכי שבור, הכי יותר בחירה.
כן, שלא יהיה כבר כלום, שנהיה בעצת הגמור, ממוסקים לגמרי.
רבי נחמן אומר, להשב את העבודה, שהשב זה מבחינתה הוא כזה בית.
כן, עכשיו. כן, כן. עכשיו כתבתי את זה בבית כזה הר בהיפוך אותיות, כן? מה הוא אומר שם, איך הוא כותב את זה?
זה השב את העבודה.
כן.
השב זה הר.
השב אשר העבודה לגדול בטחים. כן. אתה זוכר באיזה תורה הוא כותב את זה?
לא, זה נמצא את זה, זה זיין, זה זיין.
שנה ושנה? תניינה או...
כן, כן, זה שם. לא משם.
שם. זה זיין, זה זיין?
אני לא בטוח, אני בנה.
בהכרח לבנות על ההר ולא על שדה, ואף שלא הוסיף עוד חורבן בפרינת המלכות, כתב הרמב"ם שזה נורא משום יום מוכן לפורענות. ואילו שאר הדברים הם מצד עצמו של יום. עיצומו של יום, שהוא זמן שירת הכלים של המלכות, כן, שבת. ולפי דברינו יש לבאר זמן פטירת האריזל בה באב. נובע גם כן מעניין זמן שבירת הכלים, שבימים אלו הוא כפי מה שמבואר בשער הגלגולים. לא, אולי כן. הרי שפטירתו הייתה שלא בזמנו. וכסיפור הידוע עם מורנו רבי חיים ויטל, מובא שאמר האריזל שאם היה חי עוד שנתיים, היה יכול להשלים ביאור תורתו. אני שלחת לראות הרב לוריה, שהוא הצעצה של האריזל. הוא אמר לי, באתי להשלים את שנתיים של האריזל לא השלים. אני הוא אמר לי, לא שמעתי את זה ממישהו, דיברתי איתו, אני. הוא אמר לי, אני ההשלמה של סבא רבא. באתי להשלים את השנתיים שחסרו לי. וכן מרומז באור החיים, פרשת פנחס. כי לו זכינו, היה זמן הגאולה מתחיל 1500 שנה אחרי החורבן, שזה יוצא בשנת שין קף קף, לאלף השישי. זמן שבו התחיל להעיר אור האריזל, מ-400 שנה, וגרם החטא ולא נגאלנו. והרי שפטירתו היא כעניין חורבן בית המקדש, ולא כפטירת רשב"י שהגיע יום שלמותו ביום פטירתו, זה הפוך. המבואר בהדרה, ואשר לכן הוא יום שמחה בל"ג בעומר, כיוון שהוא יום שלמות ולא יום פורענות. את היום של ההילולה של האריזה זה לא אותה שמחה כמו ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ולפי זה יש להסביר זמן פטירתו היא בה' באב דווקא, שהרי מתבהר שבתשעה ימים של חודש אב הייתה שבירת הכלים של ג' אחרונות, נכון? נעים, בג' ספינת כלים. לפי זה בהי אב הייתה השבירה בבחינת כלים אמצעיים של סקירת היסוד, כן? שזה מכוון כנגד עולם היצירה שבכללותו הוא בחינת הזה, והיינו יסוד זה. סיבת סקירתו מבואר שהיה בגלל אי אפשרות להשפיע מתורתו לרבי חיים ויטל, בגלל אלו שלא היו ראויים לשמוע שהיו בעת לימודו איתו. היה מביא רבי חיים ויטל מלא אנשים מכל השיעור, והאריזל היה אומר לו, אני לא יכול לתת את השיעור, אני באתי לעולם בשבילך. רבי חיים ויטל מרוב ענוותנותו היה אומר לו, מה אתה אומר, מה בשבילי, אני מה אני בכלל את העולם הזה, אני מביא שיהיה לפחות הרבה תלמידים שכולם ייהנו. מה זה לא העניין, לא באתי בשביל זה, אם אתה לא תקבל את התורה אני לא אוכל להשקיע ואני אמור. וזה מה שקרה לו. ורבי חיים ויטל בספר החזיונות שם בוכה ומצטער וכותב כמה וכמה דפים, הוא חוזר על זה, הייתי טיפש, חסיד שוטה, כמה דברים על עצמו, כן? שלא הבנתי מה מורי ורבי רצה לומר לי, שהוא בא בשבילי בעולם הזה ובא ללמד אותי את התורה הזאת, ואני כן הייתי חסיד שוטה ורציתי להביא לו כל מיני תלמידים לשיעורים. משהו מאוד קשה שם, הוא בוכה שם, הוא כותב איך הוא הולך לישון ביום שישי בלילה בלי לאכול, מתוך בכי, נרדם, חולים חלומות. אלא שיש לבאר למה רק אם מורנו רבי חיים ויטל היה שייך לימודו, ולא עם שאר התלמידים, שהיו אנשים גדולים וצדיקי עולם, גם כולם. למה רק הוא? נראה הביאור בזה על פי דרך הבעל שם תובניה. בעניין מה שקעת בעבות פייבר, פרק ועד. הלומד וחברו אפילו עוד אחת חייב לנהוג בו כבוד, ונלמד קל בחור מהחיתופל שדוד לא למד אצלו אלא שני דברים בלבד, וכראו רבו אלופו מיודעו, הקשר והקשה. איך אפשר ללמוד קל בחומר על עוד אחת משני דברים?
קל בחומר זה מדוד המלך, לא ואת מדברים.
כן, נכון. קל מזמח, דוד לא למד את כל אלה שני דברים בלבד. אז הוא אומר, איך אפשר ללמוד קל וחומר על עוד אחת משני דברים? נבר שהכוונה בזה, אשר בעת שהרב הגון דבריו, מספרים ורבים אצל התלמיד. וזה כלומד הרבה דברים ממנו. אז אם הרב שלך הוא רב טוב, יש לך פריה וריביה מדבריו. ובעינו הגון, חז ושלום, אין זה פרה ורבה. ולכן עוד אחת אצל רבו הגון גדולה יותר משני דברים בלבד שלמד דוד מהפיתופן. יש לבאר דבריו הקדושים. כי בעת שהרב הגון ויש לו קשר עם התלמיד, התורה שלומד עמו היא בדרך תיחוד, זכר ונקבה, משפיע ומקבל. ולכן זה עושה את הבניין של פריה ורביה. השאין כן כשאינו הגון זה בחינת לימוד חוכמת התורה, זה רק חוכמה ולא בדרך ניקוד, ולכן אין זה פרה ורבה. מעניין כי לפני 6-5 חודשים התקשרתי לאחד מהרבנים שלי ופעם ראשונה שאני אומר את זה לרב ממש, וזה יצא לי בלי לראות אותו. אמרתי לו, הלימוד עם כבוד הרב עושה אצלי פריה ורביה. אז הוא שמח, הוא מאוד שמח בזה, ואני לא הבנתי מה אני אומר. כי ממש הרגשתי, זה פשוט הרגשתי את זה. והנה תורת האריזל שמסר לרבי חיים ויטל, הייתה צריכה להימסר רק בדרך סיכות, בינו לבין רבי חיים ויטל. וירידתו לעולם הייתה בעיקר להעיר תורת הנסתר על ידי מר. וזה מתבהר על פעימה שמצאים באבות פרק א', משה קיבל תורה משינה ומסרה ליהושע, יש על הסכם מסכנים ובנים ליבים מסרו על אנשי הכנסת הגדולה. כבר העירו המפרשים למה אצל משה ויהושע אמרו לשון מסרוה, וכן בנביאים לאנשי כנסת הגדולה, מה שאין כן באחרים. אחר כך זה בלי כבר אין את הביטוי מסרוה. כן, מסכנים לנביאים, נביאים, כן, עוד פעם וחוזר. צריכים לומר, משום שמשה רבינו אמר שלום נסר ליהושע כל התורה כולה על סודותיה ותשימותיה. יהושע היה מקובל למשה רבנו, כמו שכתב בעל התורים בפסוק, ונתת מהודך עליו, מהודך גמטריה הסוד, כן? למדהו מעשה בראשית ומעשה מרכבה. זה מה שמשה לימד את יהושע, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, זאת אומרת, ההתחלה והסוף. הדברים אלו אי אפשר ללמדם בדיבור, כיוון שהם מבחינת אורות לעילה מכלי הדיבור. לפעמים התלמידים רוצים שהרב יאמר להם בפירוש דברים, אבל זה לא עובד ככה. הרב מעביר לתלמיד בצורה גנוזה, התלמיד לא מבין שהוא מקבל, אבל הוא מקבל. והעברה דרך הדיבור היא דווקא לפעמים מצמצמת. לאלה מכלי הדיבור המצמצמים, ולכן היה זה בדרך נשירה, שהוא על ידי ייחוד, משפיע ומקבל, ואין אומר ואין דברים, אלא בסמיכות ידיו עליו. למעלה מהדיבור, כידוע הסיפור עם הרב הקדוש רבי זושה, שמיד עם התחלת המגיד, זיה, לומר תורה, ואמר את הפסוק וידבר השם אל משה לאמור, התלהב רבי זושה והוכחו להוציאו לחוץ. ואחרי זה אמר מעצמו את כל התורה שאמר המגיד. והיינו משום שמיד בתחילת דבריו קיבל התורה ממנו, מבחינת מסירה בדרך ניחוד. אז הוציאו אותו, אתה אומר לגן שם בחדר, כולם אמרו לו, מה אתה שובר לנו את השיעור? אמר לו, לא, כבר קיבלתי הכל. פסוק זה שמע ממנו שכלול בו תורת המגיד, הייתה בחינת טיפה שפרה ורבה אצלו, מתחדשו לו דברי המגיד. בבחינה הזו היה אצל יהושע, כמו שנאמר בתורה וישמוך ידיו עליו. כשאתה רואה שזה לא הגיוני, זה לא עניין של זמן. אם זה היה עניין של זמן, היית לוקח שנים כדי ללמוד את הדברים. עצם העובדה שהתקדמת מהר, זה שמשהו עבד אצלך מבלי שאתה יודע. שעל ידי זה לבד מסר לו התורה בבחינת ייחוד. אבל אחר זה מיהושע לסינים וסינים לנביאים לא היה בחינה זו של מסירה, והייתה תורתה מתלבשת בחינת כלים ואותיות. זאת אומרת, לימוד רגיל. ויכלו ללמוד אחד עם השני שלא בחינת מסירה. ורק נביאים, עוד פעם חזר לאנשי כנסת הגדולה, היו שוב צריכים בחינת מסירה, כיוון שעל ידי הנבואה זכו למדרגות עליונות של ראיית שורשי התורה. אשר לכן נקרא הנביא חוזה ורואה שהוא לאלה מבחינת האותיות, והוא צריכים שוב מסירה לדייחות. את התורה הגבוהה ביותר זה תורה שהיא למעלה מהדיבור אפילו. הנה ההבדל בין לימוד למסירה. הוא כי מסירה אינו יכול להיות אלא ברוב ורב לתלמיד, שם משורש אחד, בבחינת שורש וענה, או זכר ונקבה, אותו דבר, שם שלמות אחת, ושייך ייחוד ביניהם. כאלו שאינם מבחינה זו, לא שייכים למסירה, לכן רק משה ויהושע, שהיו בבחינת זכר ונקבה, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, כמו בעל ואישה, היה שייך בהם מסירה, וכן נביאים להנשיך מלחם גדולה. כי נביאים במסר ועוד, שהם המשפיעים, והנשיך מלחם גדולה, בחינת מלכות. כן, זה דיינים. והרי זה בגדר ייחוד יסוד ומלכות. אבל לקבל בדרך לימוד התורה, הם צריכים להיות מבחינת שרש אחד, שמשפיע ומקבל. אתה יכול ללמוד אצל רב, כאילו שזה לא משורש נשמתו, אבל זה עובר דרך האותיות והלימוד בעצמו. ולכן דוד קיבל מהחיתופל, רק בדרך לימוד, כי אין לו מאותו שורש בכלל. ולא קריאה וריביה, שאין כן הלומד וחברו שהוא לשון חיבור, אפילו אות אחת, שזכר ונקבה, אות אחת, שזה עושה אצלו קריאה וריביה, חייב לנהוג בו כבוד. ויש לומר שבאותו באופן זה, היה לימוד של האריזל עם מערכות, בדרך מסירה בייחוד. ורק על ידי כך יכול היה למסור לו סתרי תורה שהם לאלה מבחינת כלים ואותיות. שהם כן עם התלמידים האחרים, שלא היה מבחינת זכר ונקבה, לא יכלו לקבל ממנו אלא בדרך לימוד. אז זה היה לימוד בעים השיעורים. ואי אפשר ללמוד באופן זה השגות נסתרות בתורה. אם חשבתם פעם שאפשר ללמוד סתרי תורה דרך לימוד, תאו. דרך לימוד לומדים חוכמה, אבל העיקר עובר מעבר למילים, מעבר לפגישות, כיוון שהוא באופן של צמצום, זה האותיות, זה השיעור. כיוון שמערכו הפציר ללמוד עמו בנוכחות התלמידים, והכרח היה לו להשתלק מן העולם, שזה בחינת שבירה ביסוד בזה. הוא נשבר, הוא שבר אותו. תלמיד שבר את הרב, שהוא המשפיע אור תורה דרך היסוד. אז הוא היה צריך עכשיו ללכת, לעזוב. ואף שנשארה תורתו, מגן לנו, ומפיו אנו חיים, אבל מתפסקה הבחינה של מסירת התורה בינו ובין מערכו. שזה בא בדרך יסוד המשפיע על המערכות, וזה בחינת שבירה ביסוד וזה. לכן תירתו הייתה בהבאה, שהוא יום שבו השבירה של הכלים האמצעים ויסוד, שהוא יסוד וזה כמבואה. וזה אותה עניין רק בנפש. כל מה שהיה בזמן, בנפש. הנה השבירה הייתה בכלים, שבחינת הגוף, שנסתלק מהם האורות, זה נקרא שבירה, שהאורות מסתלקים, שהוא בגדר מיטה, כמו שהנשמה מסתלקת מהגוף. ביום הפטירה מובד כי הנשמה יורדת לדשן את הגוף. תמיד, גם אחרי 20 שנה, לא חשוב. ביום הפטירה של מישהו, הנשמה יורדת ומדשנת את הגוף, כן, כדי שיהיה מוכן לתחילת המתים. ואז הוא בגדר בניין ותיקון בהתאחדות כלים ואורות. לכן לא הולכים לבית אלמין סתם, זה לא שייך. הולכים לבית אלמין, לא עלינו ולא עליכם, רק בזמן שזה הזמן האמיתי של, של מה שקורה בפנימיות. אם לא, אתה הולך ואין כלום. אז זה תיקון בהתאחדות כלים ואורות, ולכן סגולה גדולה להיות ביום זה על חברו של הצדיק. הולכים למה הולכים כולם לצדיק, לציון של האריזל ביום ההילולה, זה לא סתם איזה עוד איזה מין משהו כזה. זה חשוב, כי באותו רגע יורדת הנשמה. מי שהולך לשם באותו יום, הוא מקבל מהדשן הזה. הוא לקבל על ידי זה הערה מתורתו בבחינת מסירה. זה כבר לא לימוד, זה מסירה, אתה מקבל משהו תת-קרקעי. כן, מעבר לחומר, מעבר לדיבורים, מעבר למילים, מעבר ללימוד. וזה שייך ביותר בסודות התורת המבואר. מי שמתחבר לצדיק ביום ההילולה שלו, מקבל בפנימיותו. וזה הטעם שכלל ישראל הוא מכוננים ביום תשעה באב כנגד מקום המקדש, שגם שם הוא מבחינה זו. למה? כי מה יש בערך במקדש? אותו דבר, הכותל.
זה היום עושה את זה בתשעה באב.
ואז מה זה שם? זה בית הקברות.
איפה זה עצם הלוד, זה הכותל המערבי. אתה הולך לשם ואתה תופס האבנים, ומשם יש מסירה של בית המקדש. שהשבירה בכלים של המקדש, ואור שנסתלק ביום החורבן, שהוא יום פטירה, יורדת הנשמה של המקדש, ואותה נשמה כמו הצדיק, אבל פה זה הנשמה של בית המקדש, שיורדת לדשן את הכלים, כן, וזה במקצת בחינה של בניין, ולכן באים לקונן שם כדי לעורר בחינת הבניין בשלמות. כמו שמבואר בגמרא ברכות, שבעת שאומרים יהא שמי רבה, כן, בת קול אומרת, מה לא לאב שהגלה את בניו? והיינו שבעת בניין על ידי אמירת יהא שמי רבה, מתעורר רצון לבנות הבניין בשלמות גמורה. נתקל את זה במהרה בימינו אמן. לפי יסוד הדברים שיש שני ענייני לימוד. התורה, תלמיד מרב, האחד על ידי ייחוד משפיע ומקבל, והשני, כן, האופן השני של הלימוד, על ידי לימוד באותיות וכלים. כן, זה הזה במסירה ללימוד. יש לבאר השפעת חורבן הבית לגבי לימוד התורה. איך זה השפיע עליהם? בספר עוד אור הגנות פרשת מסעי דהיקשה סתירת דברי חז"ל, שבמקום אחד אמרו על הפסוק למענך שולחתי בבלה, שכל היכן שגלו גלתה שכינה עמהם. במקום אחר אמרו על הפסוק הנה זה עומד אחר כותלנו, שמעת עומד אחר כותלנו זה עדיין כאן, שמעולם לא זז השכינה מכותל מערבי. אז איך אתה מסביר שפעם זה מתעלם, פעם זה נשאר? מבאר שם כי יש בזה שתי בחינות. זה השיר שהתחלנו בפוטל, שלא יכולתי להמשיך, שהגיעו השם מנצח הזן. בחינת הזכר הנקרא זה, והשני בחינת המלכות הנקראת מקובד זה. זה בעצם שני הדברים. זאת אומרת, בחינה אחת נקראת זה, והשנייה נקראת נוקבד את זה, מלכות. ולכן מצד אחד יש לך גלות ושכינה גלתה עמהם, אז מי זה גלה עם בני ישראל? לא. זה הזה, כי הוא הלך, ומעולם לא זז השכינה מכותל המערבי, זה המלכות, זה הנוקבד. אז יש חלק שהלך עם עם ישראל בגלות, וזה חלק נקרא הזה, וחלק שנשאר עם עם ישראל, שסליחה נשאר באותו מקום ולא גלה, זה נקרא מלכות. והנה בעת עמידת הבית על מכונו היה שם השרת השכינה בין בחינת זה בין בחינת מלכות. בעת החורבן גלה בחינת הזה עם כלל ישראל, ואילו בחינת המלכות לא זזה מכותל המערבי. זאת אומרת השכינה, המלכות נמצאת עדיין בכותל. ונראה לבאר על פי דרך שבעת עמידת הבית על מכונו היה שם הגילוי של היחוד העליון, זה ומלכות, וקרובים מעורים זה בזה, כן? ואז אור התורה שנמשך משם, כמו שכתוב, מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. את שני הקרובים היו כעין הר סיני, שהזיווג ביניהם היה מוליד תורה מהאמצע. כאן, כן? מבחינת משפיע ומקבל והשפעה דרך היחוד. ואז העיר בנשמת כלל ישראל ששורשה במלכות אור התורה שהיא לאלה מבחינת הכלים והאותיות. זאת אומרת שמה היה בזמן שבית המקדש קיים? איזה סוג לימוד?
ייחוד.
זאת אומרת שלא היית צריך ללמוד בכלל. עצם העובדה שבית המקדש קיים היית מלא תורה, היית יודע הכל. אתה מבין לאן ירדנו? ולכן בזמן הבית ידעו כולם סודות התורה. כידוע הסיפור עם הגלגול והמגיד מיקוד נצדיה. אבל אחר החורבן שגלתה שכינה, זאת אומרת, בחינת הזה הלכה משם, היינו שנתמעט אור התורה המאיר משם, כיוון שאין ייחוד בין זה ומלכות, וההשפעה הבאה היא רק מבחינת המלכות שיש בה אור התורה מכוח ההשפעה, בלי ייחוד. לכן אי אפשר להשיג סודות התורה. זאת אומרת שיש רק מלכות ואין זה, כי זה הלך עם בני ישראל לגלות.
אין מילוי.
אז אין מילוי.
אז אתה לומד בעצם רק פשט, חלק התחתון. יוזן זה החלק הפנימי, ומלכות זה החלק
הקיצוני.
למרות שמלכות זה תורה שבעל פה, וזה זה תורה שבכתב. מה?
אז אם זה הלך איתן.
כן.
איתן.
לגלות.
זה צריך ללמוד לגלות, לא על הפנימים.
בוודאי. זה היה העניין, זה לחזור.
ולמדו הלכה.
נכון. זה אומר הרשב"י שנתערפה הגלות. פשוט מאוד. למה המשך הגלות? למה נמשך את הגלות? אומר רבי שמעון בר יוחאי, תיקוני זוהר, כל מיני תיקונים, מן ג' מן ל', לא חשוב. בגלל שלא למדו פנימיות, אז מעריכים את אורך הגלות, כי לא מחזירים את זה לתוך המלכות. אז מה זה הפך להיות? כן, ארבע עמות של הלכה. אמנם לפי מה שמבואה בשער אורה, שער השם, דרך אגב, שער היתנה. כל מי שלומד טוב, זה לארץ, מיד. אין מקובלים מקום. כשמתחילים להיות קבלה, האש בוערת בהם כדי לחזור, נגמר הסיפור. זה מה שמחזיר את האנשים. זה מה שמביא את האנשים לפה. זה תורת ארץ ישראל. כשאנחנו אומרים תורת ארץ ישראל, הרב קוק וזה, מה זה הרב קוק? זה סוד, גם האנשים של מרכז הרב לא הבינו את זה. אני אומר להם את זה. לקחתי פעם איזה טרמפ, איזה רב, אחד מהגדולים שאני לא יודעת איפה לי שהוא רב. לקחתי אותו באוטו ככה, יצאנו מאיזה שיעור. אז אמרתי לו, כבוד הרב, ולא ידעתי מי זה, אחר כך אמרו שזה אחד מהגדולים שם, לא ידעתי מי זה, ישר לי ידי ככה. אמרתי לו, יש לך הסבר לכל מה שקורה? אז זה היה ככה. ככה, ידעו אותי. אז אמרתי לו, יש הסבר קטן. מה? אמרתי לו, לא לומדים קבלה. זאת אומרת, אתה יודע מה? הוא אומר לי, אבל לא קבלה בברוש, קבלה אמיתית. אמרתי לו, כן, זה התורה של ארץ ישראל, זה התורה של הרב קוק, למה לא מלמדים את זה? הוא לא ענה לי, זה מסוג הרבנים שאומר, אה, הוא יצא. הגענו למחש. אז בשערי אורה שער הי על מאמר חז"ל והיה להם למקדש מעט, זה בית רבנו שבבבל, זה מקדש מעט, בית הרבנים שבבבל, משמע שבבית צדיקים יש גילוי שכינה שהיה במקדש. את הצדיקים עצמם יש אצלם את העניין הזה, כי הם מחברים ועוד ביתר עוז כמבואר שם. למה? כי אין בבית, זה לא מצומצם בבית, זה אצלם. זאת אומרת, הם הפכו להיות כמו בית המקדש בינתיים, כן? כאילו הקדוש ברוך הוא יצא מבית המקדש ונכנס ללב שלנו, ולכן יש אצלם הערת אור התורה בדרך ייחוד, ויכולים להציג גם סודות התורה, כמו שהיה אצל רבנו האריזה ותלמידו המערכו. ביסוד זה יש לבאר מחלוקת הרמב״ם והרעב"ד, פרק ו' מליחות בית הבחירה, כן, בעניין קדושת המקדש בזמן הזה. הרמב״ם פסק שאף שקדושת ארץ ישראל לא נתקדשה לעתיד לבוא, אבל קדושת מקדש בירושלים קדשה שלמה, קדושתה שלמה, גם לעתיד לבוא. כיוון שסיבת קדושתה הוא מפני השכינה שאינה בטלה. את הרמב״ם אומר שתמיד יש קדושה בירושלים במקום המקדש, אבל בארץ ישראל, אומר הרמב״ם, לא. מפסוק והשימותי את מקדשכם, שגם כשהם שמומים יש בהם קדושה. והרעב"ד חולק עליו, על הרמב״ם, וסבר ולא נתקדשה אלא לשעתה, ועיקר הקידוש יהיה לעתיד לבוא, שכך נגלה אליו בסוד השם ליראיו. והנה דברי הרמב״ם נלמדים מפסוק וכן ממה שאמרו לא זז השכינה מכותל מערבי. ואיך חולק על זה הרעב"ד? הרי מצג כן, בסוד השם יראיו. המבואר בדברי אור הגנוז יש לומר שבזה חולקים שיטת הרמב״ם, שקדושת המילה שתלוי במקום שכינה מבחינת המלכות, והרי שכינה הזו מעולם לא זזה משם, ואם כן קדושתם הם עומדים,
אבל הרעבד, אם אמנם מודה לו שיש קדושת שכינה של מלכות במקום למגילת העולם, אבל סבר שעיקר קדושת המקדש היא ממה שיש שם זה ומלכות בייחוד, משפיעים אור תורה שאינו מושגת בכלים ואותיות, וזה מתבטא לאחר חורבן. זה מה שאומר הרעבד, שאין את הקדושה, יש שכינה, בוודאי שיש קדושה, אבל הקדושה כמו שאני מבין אותה, שהיא קדושה פנימי של ייחוד זה ומלכות, אין. ורק לעתיד לבוא תתגדש בקידוש עולמי שלא תתפסק הייחוד לעולם. וזה שכתב הרבה שכך נגלה מבסוד השם ליראיו. אין הכוונה להציג מכוח סודות התורה שאי אפשר להשיב מזה על הרמב״ם, אלא רק מוכיח שהרי לימוד סודות התורה אי אפשר להיות אלא על ידי מסירה וייחוד. וזה הרי נתבטל.
זה לא מסביר, רק אומר.
נכון.
אין,
אין, זה בלי מילים. זה לא שהוא אומר לו ככה קיבלתי, אין לי מה להגיד לך, לא, אי אפשר להגיד לך. כי זה מתבטל אחר חורבן, משום שגלה בחינת זה, שמשם, מאותו מקום, ואור התורה בא בדרך לימוד ולא בדרך ייחוד. ושכמות קדושת המקדש הוא רק שיש השרת השכינה במלואה, בחינת זה ומלכות ביחד, ולכן לא קיצה אלא ישעתה. כנראה שאף הרמב״ם מודה לו כזה. הרמב״ם באמת משכים, אין מחלוקת ביניהם. לכן נצטרך לאלן להביא קרא מיוחד, אותו רמב״ם, שיש מורה מקדש, בזה הזמן, מאיפה? מהקש לשבת. ולא די לו בזה שנתקדשה לעתיד לבוא כמו שהקשה הקרן אורה. והיינו, משום שגם לדבריו הדין של מורה מקדש פשוטו הוא רק שיש שלמות של ייחוד זה ומלכות. גם הרמב״ם מסכים לזה. ואז זה נקרא בית. כן, כי בית זה, זה אבא ואמא, כן? זה איש ואישה. כמו שקראו יעקב אבינו, כן, יעקב קלין, תפארת, זה בית. אחר שראה מראה הסולם, מרשת ויצר, ויער ויומר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים. שידע מתחילה ששם מקום השראת השכינה של שכינת מלכות. אבל אתה ראה כי הוא גם בית לשם, ויש הוויה, זאת אומרת זה במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. מה זה לא ידעתי? חשבתי שיש רק בחינת אלוהים, איזה כי אם בית אלוהים. ואנוכי לא ידעתי. אני חשבתי שאין זה אלא בחינת אלוהים, ולא ידעתי שיש גם את האנוכי.
זה מעניין. בערב תשעה הלכתי עם הילדים לפנות בוקר לכותל, והיו שם המון אנשים שישנו ברחבה, יש לי ממש הכי שינה לזה, ולי זה נורא יפה, ואז אתה בא, אתה ישן פה, כאילו, אתה תזכה, אתה יפה לאחד את זה. וזה לא נכון, זה בדיוק זה. בגלל שאין ייחוד של זה ומלכות, אז זה נוצר את הרבה על אנשים שם. נראה אם את ייחוד של זה ומלכות.
כן. המצד שני אפשר לומר שזה גם לא רק שנופל מתרדמה, שהם יכולים לקנות דעת, כן? הם יכולים לקנות דעת בגלל שהם נחצר דעת, כן? אז בקשתי ישן, אתה כבר כאילו אפס.
אין לי, אני אפילו
לא ידעת. אין לך כלום, אני אפילו לא ידעת, כן? אז אתה מקבל. כי בעצם, מתי קיבל יעקב את מה שהוא קיבל? בגלל שהוא ישן. גם הוא ישן שם, הוא הראשון שהיה עם תקשנה שם.
כן,
זה כן. אז שם הוא קיבל דווקא. זאת אומרת, אם הייתי בא עם הקניין שלי שאני יודע, אני יודע, אני יודע, אז לא מסוגל לישון שם, אז לא הייתי מקבל כלום, לא הייתי חולה בכלל. אבל בגלל שישנתי, כן. אז עכשיו, זה מה שאומר רשי, אחד לא מבין את הרשי הזה. מה אומר שם הרשי? אילו ידעתי, לא ישנתי. מה זה אומר? זה לא כמו שאנחנו חושבים, אם הייתי יודע, וואי, הייתי יושן שם, זה פדיחות. לא, אם הייתי בא עם הדעת שלי, לא הייתי יכול לישון, כי הייתי תמיד כאילו אני שולט. אבל בגלל שבאתי בלי דעת כביכול, נתתי את עצמי, אז קיבלתי. אז אנוכי לא ידעתי. רק על בחינת אלוהים שיהיה מלכות, אולי זה העניין שאברהם כראו הר ויתחת שווה, שזה מקום שכינה של מלכות, כעניין קרקע עולם, הר ושווה.
בחינת המלכות, אבל בית, כזה שם הלויה, בתוך של מלכות,
הוא מקום זה ומלכות.
והרי שהעירה באה מהבחינה של בית, בית השם, שעניינו כדרך דירה איש ואשתו. ולכן צריכים פסוק שגם כשיש רק בחינת שכינה של מלכות, אז יש דין מורה. ולמדו משבת שהוא גם כמבחינת מלכות כידוע. עיקר מחלוקתו עם הרעבד הוא לעניין הקרבת קורבנות במקום המקדש. לדבריו יש קדושת הקרבה גם כשאין אלא שכינה מבחינת מלכות. זאת אומרת שמבחינתו אפשר להקריב עכשיו קורבנות, תמיד יש מלכות, רק זה נעלם. אז עכשיו אפשר להקריב קורבנות אפילו שאין בתמיד מלכות. זה מה שאומר הרמב״ם. ואילו הרעבד סבר שגם קדושת הקרבת קורבנות אינה אלא כשיש שלמות בית זה ומלכות. אז לפי הרעבד לא מקריבים קורבנות היום. וביסוד דברנו נראה לבאר דברי רש"י בספר הפרדס בעניין תקיעת ראש השנה שכתב ז"ל. ובא שלמה מלך ישראל ופירש כנקרא הנה מיתתו של שלמה, ולמה נאמר הנה? שבתחילה הייתה שכינה במקום שישראל היו דרים בו, דהיינו בירושלים. נאמר לשכנו דרשו ובת השם, כן? ועתה שגלו ישראל בין העמים השכינה בכל מקום, נאמר שוכן איתם בתוך תומותם. והנה, אנחנו עכשיו לא צריכים להתבלבל, מה שוכן איתם בתוך תומותם? זה, מה נשאר בארץ ישראל? תמיד מלכות. והנה שכתב, הנה מיתתו של שלמה, ישראל מיתתו, כן? ומשכן מנוחתו של מקום, שלמה זה הקדוש ברוך הוא, כן? אז מיתתו של שלמה זה ישראל, ישראל נקרא עם המיתה והמשכן של המנוחה של שלמה המלך, שזה הקדוש ברוך הוא. מקום דכתיב ושכנתי בתוכם, כן? הקדוש ברוך הוא כאילו שוכן בתוכנו. כי הנה היא עתה בכל מקום, אף על פי כן 60 אותיות שבגרסת כהנים סביב, כן, 60 גיבורים, זה נקרא 60 גיבורים סביב לה, סביב, מכאן שמצווה להזכיר בכל יום גרסת כהנים. משמע מדבר החומר רש"י, בזמן הבית הייתה השכינה במקדש בירושלים, ואילו עתה היא בכל מקום, פשוטו הדברים אינם כן. שהרי מבואר בעניין הקמת המשכן אחרי העגל, שלולי חטא העגל הייתה שכינה בביתו של כל אחד ואחד, ורק אחר שחטאו ולא יכלה השכינה להיות עמהם, נצטגו על המשכן ששם אשרת השכינה. מדבריו משמע שיותר שכינה בכל מקום אחר הגלות מאשר בזמן הבית. הם אומר הפוך, כאילו.
לא הבנתי, אני זה הפוך.
כי... למה היה המקדש? למה היה מקדש במדבר? כיוון שחטאו, אז היה צריך לרכז את כל השכינה הזאת במקום הזה. אז שאם לא היו חוטאים, אז השכינה הייתה
שורה
בכל מקום. אז זה מה שהוא אומר פה. ולפי המבואר,
זה הפוך ממה? למה זה הפוך?
למה אומרים, משמע מדבריו של רש"י, שבזמן הבית הייתה שכינה במקדש בירושלים,
נכון?
ואילו עתה היא בכל מקום
השכינה?
כן.
למה זה משמע
מדבריו? בגלל שזה מה שקורה. הוא אומר שאחרי החורבן הלכה השכינה, אז היא עכשיו בכל מקום. אז זה סותר, כאילו איך זה בכל מקום?
למה השכינה נשארת? כי אנחנו עכשיו למדנו שכינה נשארת.
אנחנו אמרנו לפי הרמב״ם והרעבד, אבל לפי רש"י בספר הפרדס, הוא אומר לבתיות של ראש השנה, כן, הוא מסביר לנו שמתחילה הייתה שכינה, תסתכל בצורה השישית, שמתחילה הייתה שכינה במקום שישראל היו דרים בו, דהיינו בירושלים, כן, הייתה בירושלים, שנאמר לי שכנו תדרשו, שכנו שכינה ובת השמה, ועתה שגלו ישראל בין העמים השכינה בכל מקום, כן, שנאמר השוכן איתם בתוך תומאותם. אז זה קצת חותר למה שאמר כאן, אתה מבין?
כן.
זה כאילו שכשאתה חוטא, יש יותר שכינה באנשים. אתה מבין? נכון, אז איך זה עובד? לפי המבואר בדברי אור הגנוז, שכל מקום שגלו שכינה גלתה עמהם, הכוונה על שכינת הזכר. זה מה שלא מבינים האנשים, אז צריך להסביר לאנשים שלא מבינים את העניין הזה, איך לא זז השכינה ניקות על המערבי ובכל מקום שגלו ישראל השכינה עם האם. אז איך אתה מסביר את זה? מי שלא לומד שוב, לא מבין. אומר, טוב, זה אולי זה מין הערה, לא יודע, כן, איך אתה תענה לזה? אבל אתה עכשיו מבין שיש שני חלקים. יש חלק שנקרא זכר וחלק שנקרא נקבה. הזכר הוא עולה, הנקבה נשארה כאן.
זה גם הפסוק, זה השוכן, זה לא השוכן.
נכון. נכון. אז ושכינה לא זזה מכותל מערבי, היא בחינת המלכות. יש לומר שלפני לכתת העגל היה ביצו של כל אחד כמו מקום המקדש, ששם היה מקום השרת השכינה של זכר ונקבה ממש בבית. אחרי החטא העגל אין ייחוד עליון של זרם ומלכות, אלא במקום המקדש, מתיקוז של הכל במקום אחד. ואילו אחר החורבן זה כבר גלות של שכינה מבחינת זה בכל מקום, אבל אין זה כמו במקדש ולא כמו קודם חטא העגל. עוד מצב חדש, מצב שלישי. זה מובן או לא?
כן.
כיוון שאין מלכות אימו, ממילא אין כאן ייחוד. הניחה שיש בזה שלושה מצבים, הנה, אני אומר את זה לא חושב, שלושה מצבים, קודם החטא, אחר החטא במקדש, ואחר החורבן. זה לא אותו דבר. אז קודם החטא של כל בית ובית, זה במלכות. אחרי החטא זה רק בתוך המקדש, וכשחורבן המקדש, אז זה כבר גלות. אז יש הפרדה, בכלל. בזה יש לבאר מה שכתב בתפארת שלמה, פרשת בחוקותיי לפסוק, אז תרצה הארץ, אז תרצה הארץ את שבתותיה, שהכוונה על שבתות ימי הגלות, שהם לעילה מבחינת השבתות של ימי המקדש. והנה הוא מבאר הפעם משום גודל הגלות שיש בכל, וניכר יותר האור של שבת כיתרון האור מן החושך. שאין כן בזמן הבית, גם החול, כן, העיר הארץ מכבודו. אז אין כל כך היכר ליתרון האור. זאת אומרת, כשהיה בתמיד השיים לא היה הפרש בין יום חול ליום שבת. היית מרגיש שיהיו אתה תמיד בשבת. עכשיו שיש קורבן בתמיד, אתה רואה טוב טוב מה זה יום חול, ומה זה שבת שאתה קצת מחכה לו שהיא... אמנם לפי המבואר יש לומר עתיד ערך האריזה, בלכותי תורה, פרשת יתרו, שיש יתרון לפנית הגלות, יותר מאשר במקדש. הנה על הפסוק ואבוא אתכם, ואביא אתכם אליי. מבאר הכוונה שכל זמן היות ישראל במדבר, היו הם עצמם קלה לזה. דבריו דיארנו במקום אחר על פי מה שתמובע בדברי הריזה, כי בכל ימי היותם במדבר היה ייחוד של יעקב ולאה בדור המדבר. כן, זה מדרגה של פרצופים עליונים, ולא של זה ורחל, שזה פרצופים יותר קרובים לעולם הזה. שעמדה מאחורי זה. למה? כי המדבר זה פני השמיים, אמרנו, זה לא, אין לזה ארציות. זה תורה של גלות. לכן הייחוד של זה נקרא השם אלוהי ישראל, היה עם כלל ישראל עצמה. אבל אחר כך, כשנכנסו לארץ, היה ייחוד של זה ורחל, לכן. לא היה באופן שהם עצמם היו קלה לזה. והנה בחינה זו יכול להיות גם בימי הגלות. אחר שנעשה פירוד בין זה למלכות, שהמלכות רחל לא זזה מכותל מערבי, ואילו הזה גלה עימיים בכל מקום. הרי יכול לחזור הבחינה שייחוד זה עם ישראל עצמם, כמו שהיה במדבר. אלא שהיות והם תמיים. ומתקיים בהם אני השם השוכן בתוך תומותם. לא שייחוד אלא כמו שכתב במסכת יומן ומגיים, שהכוונה כמו אישה תמאה מידה עם בעלה, אגב שהם בבית אחד אבל אין ביניהם ייחוד. זו הכוונה שוכן איתם בבית אחד גם בתומותם, אבל אין ייחוד. אין זה דומה לזמן המדבר שהיו דהורים ויכולים להיות הייחוד עם מים, אבל הייחוד לא היה עם רחל ויעקב, זה היה עם למה? עם יעקב ולאה דור המדבר. אז עוד משהו אחר. כן?
כשנכנסו לארץ, כשאז יעזה לרחל,
כן, יעקב ורחל.
אז למה הם עצמם לא קיבלו?
זה ברחל.
אז למה הם עצמם? הוא אומר, כשהוא במדבר היה יעקב ולאה.
כן.
אז הם עצמם קיבלו, כי הם כאילו הם לא מבחינת חומר, הם מעל הזמן. הם כאילו היה קלה, אתה יכול לדבר.
אבל קלה העליונה, שהביטוי שלו הוא לא שלם, כי אין לו רחל.
אבל כשנכנסו לארץ, זה צריך להיות דבר ורחל. אז למה הם עצמם לא קיבלו? כן,
ודאי, אבל כשהם זה, כשהם בלי חטאים. אבל פה זה אחרי חטא. אתה מבין? אז אמנם כל זה בכל, אבל בשבת כלל ישראל יתהרים, ואין בהם רע, הם כמו אישה תמאה שטבלה לנדותה וטהרה לבעלה, ואם כן יכול להיות אותה בחינה של אב, של ואבי יצא מלאי, כן, ביאה, כמו שהיה במדבר, רק שעוד יותר מבמדבר, כי זה זב ורחל עכשיו, נמצא ויש תוספת בשבתות הגלות יותר מאשר במקדש, ששם היה תמיד הייחוד של זי מרחל, שהיה מקדש, העליונה, שהיא שורת נשנת ישראל, ואילו בשבתות הגלות, הייחוד, הוא עם ישראל עצמם.
בשבתות?
בשבתות של לפני הגלות.
בשבתות של לפני
הגלות. אבל הייחוד היא בבית המקדש, לא עם ישראל עצמם, היא שורש ישראל.
ולמה בשבת זה הגלות ישראל עצמם?
בגלל שזה תמיד עם שורש ישראל, כי זה זה במלכות, מלכות זה שורש ישראל. ברגע שאין ייחוד בין זה במלכות, שורש ישראל, אז עם מי יש עכשיו ייחוד? עם ישראל, עם החומר. אתה מבין? באופן שמתבהר שכל ששת ימי החול, עם מקצת היום ככולו של השבת, הם בבחינת ספירת זום של כלל ישראל. ביום השבת, לעת ערב, הוא הייחוד עם ישראל לטאטה. זה עכשיו, זה בשבתו של הגלות. ישראל שלמטה. וכך חוזר חלילה בכל שבת ושבת. ועל זה נאמר, אז תרצה או תרצה הארץ את שבתותיה. אמנם זה ברור שהייחוד העליון של מקדש, שהוא בשורש נשמות ישראל, בשורש של הנשמה, הוא לאלה מכל דרגים, מבחינת הדבקות בשם. אלא שיש מעלה בייחוד של שבתות הגלות, למה? כי אתה מרגיש את זה יותר, זה דבקות יותר, אתה מרגיש את השבת יותר אליך, שהוא ייחוד עם הכלים של ישראל, התחתון. ומצד הבחינה של המורגש, מאירים יותר שבתות של הגלות. וזו הכוונה בדברי רש"י, שישראל הם מיטתו, ומנוחתו של המלך שלמה. תיאנו, ישראל עצמם בשבתות הגלות הם כמו המיטה שיש כאילו זיווג, ולכן צריכים ברכת כהנים שלא יתאחזו כוחות הרע בהשפעה העליונה הזאת. וזה הביאור פיוט כל מקדש אוהבי השם המחכים בבניין אריאל ביום השבת קודש סיסו ושימחו כמקבלי מתן נחליאל. זה האשכנזים אומרים, לא הספרדים. פתח בבניין אריאל וסיים במתן תורה. אמנם הכוונה על אוהבי השם המחכים בבניין אריאל, כדי שיהיה הייחוד שנפסק בגלות, הרי ביום שבת קודש יכולים לשמוח בייחוד זה עם ישראל לטאטה, מקבלי מתן נחליאל, כמו שהיה קודם חטא העגל, בעת מתן תורה. הייחוד היה בביתו של כל אחד ואחד, ואף שבתות הגלות כך. בשבתות הגלות אנחנו מרגישים את המצב הזה. ואין כחלוק, ששם היה ייחוד כמו במקדש, פרטי של כל אחד, והיינו זום העליונים, ואתה הוזה עם ישראל עצמם. אבל לכל פנים הם באותה בחינה שכל בית הוא כמו מקדש, כן, מקדש מעט, שיש ייחוד לזה עם המערכת התחתונה. מדברנו אלה יש לבאר דברי הרמב״ם בעניין שבעה ויחוד תענית, פרק ה' הלכה י"א, וזה לשונה. מקצת החכמים נוהגים שלא להניח בו תפילין של ראש. כך אומר הרמב״ם, בתשעה באב. והנה בפשוטו, הטעם משום שנקרא עם תפילין של ראש פאר, ואינו זמן ללבוש עטף פאר. והנה באותו, מאותו טעם, עונן אינו מניע תפילין. והקשה
המגדים,
זה סימן תף, קופנוני. הרי אבל אינו מניח גם תפילין של יד. ולמה היו מניחים של יד? כי המבואר יש לומר שהרי עיקר הגלות הוא על בחינה של הזכר, שהוא זה. ואילו המלכות לא זזה ממקומה. לכן תפילין של יד שהם מאירים למלכות, זה שייך גם בתשעה באב. אבל תפילין של ראש, שהם ממשיכים הערה לזה, אינו שייך בתשעה באב. כיוון שהלך בגלות באותו יום. אז מי שאומר שהרמב"ם לא למד קבלה, לא מבין כלום. חלוק, מאבל. ששם זה משום דיני אבלות, ובגלל זה הוא לא מניח כלום. ואין החילוק כיוון שגם בחינת המלכות הוא באבלות, לא רק זה עניין של זר. כמו שכתוב, קלה מראשי, קלה ממזרועי, אבל מה שלא הניחו תפילין של ראש היה להורות על בחינה שהגלתה שכינה המבואה. נגמור בנימה טובה, נדלג, תקראו את השאר לבד, נגמור לתפילתנו בסוף בסוף. תפילתנו אחר זה, מי יתן חכי אחלי, יונק שדי מי. מבחינת, בכל צרתם לא צר. כל מקום שגלו שכינה גלתה עמהן, דהיינו מבחינת הזה, שהוא כאחד עם כנס ישראל בגלות, ועל ידי זה תבוא הגאולה, במהרה בימינו, אמן.
זה מפה עכשיו, החליטוי זה חוזר חלילה.
מה?
זה היה כשתקשור שכר. למה זה חוזר חלילה? למה זה לא חוזר לטובה? למה זה חלילה שזה חוזר?
אתה יודע, בחינה, זה כל הזמן חוזר.
אני אגיד לעקר, כל הזמן חוזר וחוזר, אתה לא בכלום מתחדש, אז זה חלילה. אבל כשזה חוזר, זה מתחדש. זה לא חוזר, זה עולה מדרגה.
זה חלילה, זה חלילה.